בואו חברים, תשומת לבכם בבקשה. הערב יש לנו ערב מיוחד, אין לנו כוח, יש לנו החלטות טכניות. יש לנו את השני נושאים בעצם האסטרטגיים ביותר של כל המועצה הזאת. ביחד הם באים.
מה שלומכם?
טוב,
מהיר שאני
משאירה
את בידיך. הלו, אתם מפריעים.
אנחנו בניגוד עניינים, סתם כמה, זה דבר בקצי. מסתבר שאני לא סוגיה מעניינת. סליחה, דני, אני מתנצל.
אורה.
אני אכתוב לך.
אני מפריעה, אני באת. ולא אפרה, איך תדע שאני פה?
אתה רוצה שאני אכתב גם את מירב?
אני שני דברים.
אתה קודם כל תביא אותנו לארוחת ערב של הרמדאן שהתברכת לנו.
נכון, נכון, איפה? הוא חייב לנו ארוחת איזה,
אה? ערב טוב,
אני רוצה.
הוא והיקלח סברו את זה ביחד.
יאללה,
במקום הכי טוב.
יש לי תומר רגע בשביל.
תומר עצמו גם?
תומר
שיכנס. יש מישהו פה שסופר בזריזות, יש לנו פה מניין.
יש לנו פה?
לדעתי. כולכם מכירים את רותם, נכון? דובר המועצה. זה רותם.
שוכמן,
הרי אני מתכבד,
דולן שפעלה,
הרי אני מתכבד להודיע לכם באופן רשמי שאני מעביר את האחריות לספירת הנוכחים לרותם דובר המועצה ברגע זה, הוא יכתוב לנו את הפרוטוקול.
16.
מה? זה משתנה כל רגע, זה משתנה כל רגע.
16
ובדקים. אמרתי שזה משתנה כל רגע. ואני מזכיר לכולנו, מכיוון שאני כבר לא סופר, אני מזכיר לכולנו שגם אם לא מגיע אף אחד, אבי, לא בחיית אינקום, אבי,
התחלנו חבר'ה, יש לנו הרבה חתונות,
יש לנו הרבה דברים היום, התחלנו. אני מזכיר לכולנו שהספירה היא מעניינת, הראל, הספירה היא מעניינת אבל היא טכנית, גם אם לא בא אף אחד, לא בא אף אחד, ואחמד פה לבד, ממלא מקום שני, כמו שבבית שמש קורה בישיבות המליאה, שלא בא אף אחד, והוא מחכה שעה מהזמן הזה, ואז הוא מקבל לבד את כל ההחלטות פה אחד.
רגע, אתה זורק פה רעיון, כיוון?
לא, זה רק שידור. אתם לא ראיתם, יצא במועצות כזה של בית שמש, ובית שמש זה אשכרה ככה. כן. הרי כל אחד שם קשור עם הזה שלו, לא משנה. סוגרים את הכל. טוב, ענייננו, לנו זה לא ככה, ואנחנו, יש לנו פה דברים חשובים, ויש חלק מהחברים שהתנצלו ואמרו שהם לא יכולים להגיע, וחבל. עבר לרמת חומר, אני לא יודע כמה הם יכולים כוח לקרוא ולהתעמק בכל הדבר הזה. יש לנו פה את התוכנית, את ההסכם גג, שכבר אנחנו הגענו כבר לקבוצות, ודיברנו עליו הרבה בעבר, ואני רוצה לאשר אותו. למרות שהוא עדיין צפויים פה שינויים כאלה ואחרים במלל, אבל המספרים הם די סגורים. והזמנו, זאת אומרת, יש פה את איתן שיזמין להסביר את המלל ותומר שיסביר את, המספר, את המספרים לצורך העניין של הסכם הגג. הסכם גג זה הסכם שאנחנו חותמים עם, עם המדינה בעצם לקבל כסף תוספתי לדברים שהם אינם חובה לאוכלוסייה כדי להמריץ אותנו לקדם שיווק בקצב שמוסכם בינינו ובינם, ואתה תשמעו את כל הפרטים. הדבר השני זה התוכנית אב, שתוכנית אב במובן של מנהל התכנון, תוכנית אב הפיזי להרחבת יישובי משגב ב-30 שנים הבאות. זו תוכנית שהיא דרמטית, היא מצביעה על אפשרות להכפיל את בעצם את הקיבולת של כל כמעט כל היישובים, בחלק אפילו יותר מלהכפיל, והיא גם מצביעה על המקומות, היא נכנסת ברובריקה שהיא עוד לא נולדה, אבל היא הולכת להיוולד של התיקון לתמ"א 30, לתוכנית מתאר ארצית שמגבילה את הגודל שלנו, שתאפשר לנו לגדול. התוכנית המתאר הארצית עוד לא בתוקף, אבל גם התוכנית אב עוד לא אושר, וממילא זה תוכנית אב, וזה לא תוכנית שהיא מחייבת, זה לא משנה שום דבר חוץ מאשר את היכולת שלנו להגיש תוכניות מפורטות מבלי לעשות על כל תוכנית מפורטת דוקטורט.
נהנית, יכול לדעת רגע על שתי התוכניות האלה,
יכול לדעת
על איזה טווח זמנים הם
מסבירים?
30 שנה.
30 שנה, שניהם. שניהם ל-30 שנה. כן, שניהם ל-30. העניין של ההסכם, ההסכם גג, אנחנו כשנשמע את המספרים, אז אתם תראו, זאת אומרת, בעצם עד שהגענו לזה לחתימה, בעצם את החלק שלנו כבר מילינו. אבל אתם תראו את המספרים ויציגו אותם. יש לנו דברים טכניים. בתוך התבר, אם אני רוצה לומר, ואני רוצה להגיד שלא יהיה ספקות בעניין הזה, מילה אחת, לפני שאנחנו נצלול לתוך ההסכם גג ואחר כך תוכנית אב. להסכם גג, כמו שאמרתי, זה תומר ואיתן בעצם. לתוכנית אב, שני אדריכלים מהצוות המתכננים שמכין את התוכנית אב יבואו לפה ויציגו את התוכנית ויענו לשאלות. כל אחד, אנחנו ביקשנו שיציגו 20 דקות וענו על שאלות עוד 10 דקות, אבל זה לא קדוש העניין הזה. אבל בכל אופן, אני מבקש מכולם להציג בקצרה, כי זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים לא על זה ולא על זה. לפני כל זה, בתברים, יש לנו עניין של אישור של הלוואה לכפר גמלאים. אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים בתכנון המפורט של כפר הגמלאים. זה פרויקט גדול וחשוב ואסטרטגי, והיה לנו היום פגישה, יש אפשר להגיד מדהימה, לא? מדהימה עם מנכ"ל מפעל הפיס. הוא בעצם רוצה להיכנס איתנו שותף. מפעל הפיס זה שותף עשיר ונחמד, אבל אסור לו כרגע להיכנס שותף, אבל הוא ישתתף גם במימון. מה שאנחנו מאשרים היום זה לא מפעל הפיס, מה שאנחנו מאשרים היום זה דבר שכבר אישרנו אותו, אבל משרד הפנים דורש מאיתנו עכשיו אישור מדויק וספציפי וטרי לקחת הלוואה של 7 מיליון שקל, נכון? 7 מיליון שקל, זה מה שמשרד הפנים אישר לנו למימון התכנון, זאת אומרת, להשלמת מימון התכנון נקרא לזה, והוצאת היתר בנייה. זה היתר בנייה כמובן מורכב, זה של עשרות אלפי מטרים.
אישרנו את זה בעבר, לא?
מה?
אישרנו.
אישרנו, והם רוצים אישור טרי עם מספר 7. אישרנו לדעתי 6, אבל לא משנה, בין 6 ל-10, לא חשוב. זה די סתם, לכן זה בתוך התברים. אני מתעכב על זה כדי שלא יגידו שזה לא היה ברור. אני לא חושב שיש איזה מחלוקות על העניינים.
אבל יגידו לך אחרי זה אולי צריך החלטה ספציפית, כדי לרשום החלטה ולא לחזור
עכשיו. אז אני מתקן את סדר היום. רותם, במסגרת זה שכותב את הפרוטוקול, אנחנו אישרנו עכשיו לתקן את סדר היום ובאישור התברים, אחרי אישור התברים, נאשר ספציפית גם את ההלוואה ל... בסדר. פרוטוקול קודם לו הערות, אם היו הערות הם הוכנסו, אני אפילו אף אחד לא פנה אליי בעניין הזה.
שכחתי לעשות אנטר.
מה? כן.
אז אתה הדבחים שלך אחר כך?
אנחנו נתחיל בהסכם גג, כמו שנימרתי, בבקשה.
הדבחים שלך אחר כך?
כן, דבחים בסוף.
טוב, ערב טוב לכולם.
חבר'ה, בואו נשמע. חשוב עכשיו.
לא, נתחיל עם ה... אחרי זה המספרים.
כן, אתה רוצה להעביר את
ה... למה, אתה לא יכול להעביר?
בוא נעבדת לתפקיד דובר, וסוגרים פה הרבה דברים. חיכו רק לך.
אני תמיד אוהב בהרצאות שלי להגיד שאני לא אוהב מצגות, כי אין קשר בין מה שאני מדבר ובין מה שמופיע על הלוח. אז עוד גם תוך כדי זה לדפדף בכלל.
עכשיו אנחנו מוטרדים. דני, עכשיו אנחנו מוטרדים מה שהוא אמר. עכשיו תתחיל לקרוא שורה שורה.
טוב, אפשר
לעבור. ואני מרץ.
ההסכם הוא 18 עמודים, אבל בגדול מה שהוא מנסה להגיד זה שהמדינה מקדמת שיווק, מעמידה מימון, המועצה מובילה את התכנון, את הביצוע והניהול, וכל ההסכם עוסק בחלוקת האחריות במקורות המימון ובבקרה על כל התהליך הזה. הלאה. מה המדינה מתחייבת? היא מקדמת מימון לתכנון. דרך אגב, תומר יציג לאחר מכן את כל המספרים בצורה מדויקת, מה מקבלים, על איזה פרויקטים וכו' וכו', בשקלים, במיליונים, וזה, זה. פה אני מציג רק את העקרונות של ההסכם. קידום מימון תכנון, אישור עומדנים ותקציבי פיתוח, מימון העברת והעברת תקציבים לפיתוח תשתיות על ופיתוח תשתיות צמודות, תשתיות על הכוונה היא דברים, פרויקטים שמשרתים מספר תוכניות, כבישים, קשרים, יהיה פירוט ספציפי לגבי מסגר בתוך הטבלת פרויקטים ומימון שלהם. מימון ישן מול חדש, הכוונה היא כספים שמיועדים לשדרוג תשתיות ביישוב הישן. מוסדות חינוך, המדינה מספקת את זה, אבל לא באמצעות משרד השיכון, אלא משרד החינוך, זה נוהל שקיים כל הזמן, ומוסדות ציבור שמקבלים פה מימון, מה שלא קיים להם בדרך כלל מקור אחר, בלי ההסכם גג. מלבד זאת, יש המנהלת שתלווה את הפרויקטים, יש מימון למנהלת, יש מימון גדול מאוד של הרבה מיליונים, למשל, עבור עמלה, אמרתי את הזמן?
עשית לו סימן כמו בבית כנסת.
אתה תדבר מה שאתה רוצה, שמי להביא את הדפים.
כן, אז יש תשלום יפה מאוד עבור עמלה לביצוע על ידי המועצה. המועצה מקבלת הרבה כסף של הדבר הזה. הרעיון הוא שהמדינה גובה את אותות פיתוח, אבל נתחיל אחרת, כי היו הרבה שיחות טלפון וזה לא סגור בינתיים, גם לא אצל אנשי משרד השיכון, אבל בגדול מה שמסתמן זה הדבר הבא. למסגר יש חוקי עזר להוצאות פיתוח, ולכן אנחנו גובים מהמשתכן את הוצאות הפיתוח. המשתכן הולך לרמי לחתום על חוזה חכירה פיתוח על המגרש, בהזדמנות חגיגית זו הוא משלם כספים נוספים עבור הוצאות תשתיות על מוסדות ציבור ודברים שלא מופיעים בחוקי העזר. הכסף שרמי גובה עבור הפיתוח עובר למשרד השיכון. משרד השיכון בעצם פותח לנו אשראי, ומתוך הכספים שיש לטובתנו שם, אנחנו נקבל ממשרד השיכון כספים בהתאם למה שכתוב פה. תכף נראה בשקף הבא את העניין של המימון. ההתחייבות של המועצה לתכנן, לבצע עבודות פיתוח, להקים מוסדות ציבור. היעד הוא שאנחנו צריכים מינימום 850, תכף תראו, זה מבחינת החוזה והחלטות רמי, כן? מבחינה מעשית תשמעו את המספרים האמיתיים במסגר והם עוברים על הרבה מאוד, אבל זה המינימום שאנחנו מחויבים לו, חוזית בחמש שנים, כאשר שנה ראשונה לפחות 20%, ונחשבים גם שיווקים שהיו שנה וחצי אחורה, לפני חתימת החוזה. מוסדות חינוך צריך לבנות, קבל מימון משרד החינוך לפי נוהלי משרד החינוך. המועצה מתחייבת להוציא את תרי בנייה או תרי פיתוח, את תרי חפירה תוך 90 יום, דבר שהוא כנראה מאתגר, נקרא לזה כך. ברמת החוזה אנחנו רוצים, ברמת החוזה אנחנו הכנסנו תיקון ל-180 יום, אני מקווה שזה ייכנס. אחריות ניהולית, פתיחת חשבון בנק, זה השלב שלך לקפוץ. כרגע, אנחנו גם את זה רוצים לשנות, תומר כתב בהערות שזה לא מקובל, בחוקי עזר אנחנו נעלים את הכל כאיזשהו מכלול אחד שלם, וצריך להקים מנהלת יהודית. הלאה. כן. מימון. אז משרד השיכון נותן הקדמת מימון לעלויות תכנון, מה שמאפשר לעשות הרבה תוכניות קדימה, ויש לזה מקור כספי. הוא מממן את תשתיות העל, הוא מממן את מוסדות הציבור, כמו שאמרתי, מוסדות חינוך זה דרך משרד החינוך, הוא מממן ישן מול חדש, שזה כ-20,000 שקל לכל מגרש, הוא נותן עמלה גלובלית של המועצה, תשמעו את המספרים, הם יפים מאוד, הוא מממן את עלות המנהלת של הפרויקט, והוא נותן סבסוד להוצאות פיתוח לפי אזורי עדיפות, זאת אומרת, עצם העובדה שיש אזור עדיפות ואנחנו גובים את מלוא הסכום לפי חוקי העזר, ברגע שיש אזור פיתוח ומתקבל סובסידיה, ההסכם על לא יפגע בסובסידיה הזאת, היא תגיע למועצה והמועצה תזכה את, את התושב, את הבונה. המועצה צריכה לממן תחזוקה שוטפת אחרי שהפרויקט מושלם, אבל זאת התחייבות שקיימת גם היום לגבי הרחבות שהמועצה מבצעת, שיש לה התחייבות להמשיך ולתחזק את זה. נאמר לי שבמשגב מקובל להעביר את האחריות ליישוב עצמו לעניין של ההחזקה. המועצה מתחייבת להשלמת מימון ככל שהפרויקט עולה יותר ממה שתוקצב לו, צריכה כאילו להביא כסף מהבית. ועלויות פיתוח בקרקע פרטית, בעיה שקיימת גם במשגב, יש חלק מהמגרשים לפי התוכניות הן פרטיות, שם לא מקבלים את כל המימון של המדינה. הלאה. סיימנו.
קטע מהשקף הזה.
אני יכול לחזור לשקף אחד אחורה?
שקף אחד אחורה.
יש שאלה.
עוד אחד?
רק רגע, שנייה.
מה זה ישן מול חדש?
ישן מול חדש?
כבר היום, גם לא בהסכם, לא בהסכם, בעומדנים שמשרד השיכון מאשר לגבות מתושב עבור הפיתוח, יש סכום של צמוד ל... 15,000 צמוד, היום זה כבר מעל 20. מעל 20,000 שקל שמתווסף להוצאות
שמותר... 56,000 שקל, אנחנו שלנו. ישן מול חדש. כן, כן.
שמותר להשקיע לא בפיתוח של שכונת ההרחבה, אלא בשדרוג תשתיות ביישוב הישן.
קו מים למשל,
מים וביוב לא קשורים לעניין הזה, זה נעשה, אנחנו מחויבים לזה, אבל במשגב זה יעשה חלק מההערות שיש לנו בתוך ההסכם, בהתאמות שהכנסנו להסכם, שזה יעשה באמצעות קולחי משגב.
לפי... ומי שלא בקולחי משגב?
לא קשור. קולחי משגב היא רשות העבודה.
ברשותך, ברשותך. לפני שאתם מתחילים לראות את זה.
לא, רק
לא הבנתי. לא, יש היום תשתיות. היו משלמים, היו עובדים, היו עושים הרחבה בעצמון, היינו מגישים את ה... היינו מקדמים את המימון אנחנו, או הם מקדמים. אנחנו היינו מגישים לאישור משרד השיכון, היום מאשרים את מה שבתוך השכונה, ועוד 15,000 שקל למגרש למה שלא בתוך השכונה. זה בדרך כלל היה כביש הגישה או כל מיני דברים שהם אחרים שהם לא ספציפית למגרשים האלה. עכשיו, זה ישן מול חדש. זה ישן מול חדש. עכשיו, נכון, ביישובים הבדואים קיבלנו יותר. בסדר? וזה דרך החלטות מסוימות שהוסיפו לתוך המגרש הראשון. אנחנו גם נקבל את כל מה שצריך לקבל שקיבלנו. אבל זה סתם מונחים של משרד השיכון. זאת אומרת, יש פה, מה שמעניין הוא דווקא בטבלה. אז אם יש לכם, אני דווקא מציע שאולי תציג רגע את הטבלה ונראה מה, של מה כל זה.
ההסכם הזה הוחל רק על הרחבות שכונות בתוך יישובים קיימים,
הוא לא יכול להגיע לכבישים או דברים שמקשרים בין יישובים או... לא, לא.
בתוך הרשימה, בתוך הרשימה של, כמו שנאמר פה, לא חל על מים וביוב, בכלל, לא קשור.
את זה הבנתי.
רגע. לא חל על כל כביש ובאחריות משרד התחבורה ונתיבי ישראל. לא חל. בסדר? הוא לא חל על כסף שמגיע לנו משרד החינוך. הוא כן חל על הכסף התוספתי שאנחנו צריכים להוסיף כדי לבנות מסתור.
אין כפל מבצעי בקיצור.
בסדר? זה הכל תוספתי, זה לא משנה כל מה שמגיע לנו. זה בנוסף לכל מה שמגיע לנו גם קודם, ואיך שזה מסודר גם קודם. עכשיו, תכף תראי את הרשימה, למשל, למשל, אחד הדברים הבולטים פה, זה שבילים שמחברים בין יישובים.
זה, בדיוק.
את זה, זה חל, זה בפנים, תכף תראו. בשביל זה אני רוצה שתראו את המספרים, מה רצית חל?
במסמך הזה, יש התייחסות לבנייה של 850 מגרשים. בחוזה כתוב בסעיף 2-3, יש התייחסות של מחויבות של המועצה לבניין, לשיווק 20% בשנה ראשונה, 30% בשנה שנייה. ושאלה שלי, זה משתמע כאילו שצריך לשווק את כל המלאי. השאלה שלי, מה המחויבות למועצה לשווק את המגרשים הנוספים בתוך כל יישוב ויישוב? האם זה ההסכם לחמש שנים? זאת אומרת, יש איזו סתירה בין שני מסמכים.
בוא נגיד לך, בוא נגיד לך. 800 מגרשים בחמש שנים, אנחנו מקווים לשווק אך ורק ביישובים הבדואים. בלי אף יישוב יהודי. יש אותם בתוקף, יש אותם בתוקף, יש ביקוש ויש צורך, וזה נספר. בסדר? קודם כל, תתחיל בזה. ב-850 אנחנו נעמוד בלי קשר להרחבה של אף יישוב יהודי.
אבל זה לא בחוזה.
רגע, רגע, רגע. זה אחד. שתיים, מספרים פה סדר גודל של 300 מגרשים שכבר שווקו או בתהליכי שיווק. ביישובים היהודיים.
אני לא מודע.
רגע, שנייה, אני חשוב לי, אתה שאלת, אז תן לי רק לענות. זאת אומרת, מתוך ההתחייבות שלנו ל-800 מגרשים בחמש שנים, אנחנו כבר, מבחינתי, שיווקנו כבר 1,100, יותר מה שהתחייבנו. רק שתבינו את המספרים. כי הבדואים, אנחנו נשווק אותם בסוף, הרי זה אדמות מינהל שצריכים לשווק, ויש אנשים, ויש בני מקום.
יש צורך.
גם ביהודים, כבר שיווקנו 200, ויש לי לפחות עוד 300-400 ביישובים, זאת אומרת, אתה מכיר אותם, כל יישוב עם ה-20-30 שלו. ככה שהמספרים, מבחינתי, זה זניח. כל ההתחייבות שלנו, כאילו מה אנחנו בונים, זה לא התחייבות מבחינתי.
השאלה שלי אחרת, לא לבד, ב-850 אני לא מודע בכלל, אבל כשקראתי את החוזה, לא ראיתי את ה-850, ראיתי את מה שאמרתי. ומה שכתוב שם זה 20% של כלל המגרשים הפנויים בשנה הראשונה, 30% בשנה השנייה, מה זה אמור?
כמה מגרשים פנויים
יש?
בכל מסגר?
אלפים.
אלפיים.
אז השאלה
מחרנו, עזוב, זה לא משנה, איך שלא תפוך את המספרים, זה הכל אחרינו, כל החציפה היא אחרינו, החציפה, דיברנו על זה הרי גם פה.
השאלה אם המועצה מתחייבת לשווק כלל המגרשים, מה שכתוב בחוזר, תוך פרק זמן מסוים.
תסתכל על קובץ החלטות רמ"י, משם לקוח לקוחות הוראות ההסכם, בפרק 3-5. שם כתוב במועצות אזוריות 850, 20% בשנה הראשונה, 30% בשנייה, מ-850. עכשיו, זה שאתה הולך לבנות יותר, אין שום בעיה, מותר לך. אבל מבחינת ההתחייבות כדי לקבל את כל הכספים שמחכים לך.
זה
850. הפרק הזה נכנס לתוך החוזה, מופיע בחוזה, בנוסח פחות האחרון שלי יש, הוא לא סופי, 850. זאת ההתחייבות.
מה אתה מוטרד? טוב, בסדר.
אני רוצה
להביא את הארץ שלי
פה. בכל הזמן שיתנו לי...
מה שאתה שווה המשעה שהשמיצו
לה? 10%
כל היישובים שיש לך שווה כל
15%.
אז
למה ההסכם הזה
הוא
ל-35%?
אתה רוצה
בעברי?
לא,
לא,
כל העמונה.
אתה מדבר
כל מה שנציע
לך.
הוא אמר שזה לא...
זה לא 5,000.
הוא אמר ששני ההסכמים זה
ל-35,000. זה לא 5,000 אגב.
מה משנה?
אין לי חיים. תשובה קצרה, הכל נגזר ב-850,
20%
זה כבר תשובה כזה פרסה. הגיעו פה מתכננים שמלווים את תוכנית האב, לסעיף הבא. אני רוצה שרגע נתרכז במספרים, כי המספרים פה זה החשוב. בסופו של דבר, מספרים, אין בעיה עם המילים, זה לתת, לקבל משהו שאנחנו מלא עושים פה, את כאן.
אתם רואים את המספרים?
ממש רואים כל מספר, וגם כשהייתי צעירה עם רצף ו...
אני חשבתי שזה בעת ראייה,
לא, זה אומר, בוא נחד, הייתי מנסה לראות את המספרים.
יש סיכוי שאני רואה את
המצב
שאני רואה
את המחירים. עוד קצת,
שאני רואה את המספרים.
אנחנו נעבור לטבלה ונזיז אותה. נעשה עוד מאמץ.
תומר.
תומר, עוד מאמץ.
אני רוצה להראות את כל הטבלה ו...
עוד מאמץ קטן, לא חשב.
זה קצת מטושטש או שאני רואה מטושטש?
חילקתם את זה לפי אשכולות?
כן, אבל אני, הוא לא נכנס לזה, אבל אתם יודעים ש...
הוא החליף תאומי.
לא, מהנדס המועצה כבר דיברנו, דיווחנו. ה-90 יום שם, שאבי העיר שם, שלוקח לנו הרבה זמן לבנות ולסגר, זה נכון. 90 יום מיום הגשת ההיתר, זה לא בעיה. זה גם היום אנחנו יודעים.
אנחנו לא יודעים בזה, מה?
אנחנו כן, אנחנו כן, חד משמעית.
היום
הגשת 90 יום? כן, 90 יום מיום הגשת ההיתר, חד
משמעית. שולחים
כמו שצריך.
כן.
שאתה כמו שצריך.
תלוי מי מהנדס המועצה.
תלוי מי מגיש את הבקשה. תלוי מי עורך הבקשה.
בדיוק.
טוב.
וואי וואי.
לא תברח
מזה, תלוי מי
מהנדס
המועצה.
טוב, אוקיי. נחזור לשקף הזה. אנחנו חילקנו את המועצה, קודם כל, ארבעה אשכולות. צפון, דרום, מרכז ומזרח.
אוקיי.
כשאנחנו נסביר אחר כך למה הייתה החלוקה הזאת. קודם כל ניתחנו את כל היישובים, את מספר יחידות הדיור בתוקף בכל יישוב, את מספר הטאבה וכמה שווק וכמה זמין לשיווק. ומה שדני דיבר קודם, פנינו למינהל וקיבלנו מהם את נתוני השיווק בשנה וחצי האחרונות, כמו שרשומים במינהל. אז מה אנחנו רואים? שלמעשה ב-18 חודשים האחרונים, אם נראה לפה 335 מתוך ה-850, כבר
עוד לא עושים כלום.
בלי קשר, גם אם לא יהיה הסכם גג, אנחנו יודעים שאנחנו משווקים על סדר גודל של כ-200 מגרשים בשנה בכל מקרה, אז בחמש שנים 1,000 מגרשים, בלי הסכם גג אנחנו בכל מקרה עושים בלי, מה שקרה, בלי לקבל גם בונוסים והטבות. יש לנו פה הערכות שיווק, זה כל המספרים. מה שחשוב זה שמעבר ל-850 שאנחנו מתחייבים, אנחנו באים למשרד השיכון ואנחנו אומרים, אנחנו נשווק יותר מזה, אנחנו נשווק 3,200 מגרשים. ולמה אנחנו אומרים את זה? כי אנחנו מבקשים מהם קידום מימון בשביל שנעמוד ביעד של 3,200.
הבנתי.
אנחנו מבקשים מהם קידום מימון של 15,000 שקל לכל מגרש. ולכן, בשביל לשווק בישבל 40 מגרשים, אנחנו דורשים מהם עכשיו 600,000 שקל, ואם לא נקבל, מן הסתם לא נוכל לעמוד בהסכם, והם אלה שפעילו את ההסכם מבחינת.
המימון הוא למטרת תכנון בלבד?
קידום מימון לתכנון, בדיוק.
תכנון.
כן.
הכנה לשיווק, זה הכי טוב.
לא, בסדר, אני רוצה להבין למה הכסף.
כדי שנוכל בעצם להגיע ליעד שאמרת שהוא?
3,200 מגרשים.
שזה ה-30 שנה?
זה ה-100% שחי. זה ה-30 שנה.
זה ה-30 שנה?
כן.
בוא נראה את האשכולות האחרים,
אשכול
רציני,
בוא נראה את השנייה. אז אם אנחנו מדברים רק על הקידום מימון שאנחנו דורשים ממשרד השיכון במסגרת ההסכם, אנחנו מדברים פה על כ-28.5 מיליון שקל קידום מימון לתכנון פיתוח הרחבות ביישובי משגב. אז אלה האשכולות עם כל היישובים, זה פשוט גיאוגרפית אנחנו חילקנו את זה, כדי שכשאנחנו נגיע עכשיו לצרכים שלנו, לצורכי הפיתוח, מעבר לקידום אימון כמובן לתכנון, אז אנחנו מדברים פה על כמה פרויקטים. אחד זה שצ"פים אזוריים, שכל אשכול אנחנו רוצים שיהיה לו שצ"פ אזורי משמעותי, בהיקף, יש פה במרכז השירותים, דיברנו על איזשהו אמפי גדול, אולי באזור המחצבה, משהו כזה בעלות של כ-16 מיליון שקל, ובכל יתר האשכולות גם כן שצ"פים, עם תקציב של כ-5-7 מיליון שקל בכל אשכול. אז הנושא של השצ"פים באשכולות מסתכם לנו ל-35 מיליון שקל. תשתיות זה שבילי יוממות, שאנחנו רוצים שבילי יוממות שמחברים בין היישובים בינם לבין עצמם ובין היישובים למרכזי השירותים. לקחנו ממש מתוכנית האב ש...
שאושרה פה את כל שבילי היוממות, וניתחנו את האורחים שלהם ואת העלויות שלהם. כל מה שאני מציג פה עם המספרים זה כבר אחרי שאנחנו ישבנו עם חברת הבקרה שמלווה את ההסכם הזה מטעם משרד השיכון. אנחנו לא נעבור ממש על כל דבר.
אבל אתה אמר לחבר את כל אישה בשביל ברמה של ההשפעה של מפול
הרשפה. כאילו, לפי מה נקבעו המרכזים שלהם?
אנחנו, לכל אשכול, אנחנו קבענו שצריך להיות בו איזשהו שצ"ב מרכזי, זה יכול להיות, אגב, נניח, גם מגרש כדורגל, שהוא קצת יותר, שהוא לא יישובי, שהוא אזורי. אנחנו עוד לא קבענו איפה זה יהיה, ועוד אין לנו תכנון, אבל אלה הצרכים שלנו, שזה צורך שהוא סביר לכל אשכול יישובים, להקים איזשהו שצ"ב מרכזי, כמו, נניח, איזשהו פארק משפחה קטן, כמו שאנחנו מכירים מכרמיאל, או מתקן שהוא משמעותי.
גם לי יש שאלה, האם היישובים, הנהלות היישובים, דיברתם איתם?
מעורבות בתכנון הזה?
בכלל
הם
קשורים לזה
בעצם? את ההסכם גג הם מכירים, ואני מציג את זה בפורום של יושבי ראש ושל המזכירים וכל זה. את הממש, כל פרויקט בכל אשכול או בכל יישוב לא מכירים, כי זה עוד לא אושר ולא גובש. וגם כשההסכם הזה יאושר, אנחנו לא, אז אנחנו באמת נתכנס ונשב ונראה באשכול המזרחי מה הפרויקט שאנחנו עושים, נתכנס ליישובים, את ההנהלות של היישובים, ונגבש את הפרויקט.
אז תהיה מעורבות, יש הבטחה שתהיה מעורבות יישובים?
ברור, מה זה?
כי הקצאת שטח פתוח לאשכול שהוא מפוזר פה ובשני צידי 85, זה מורכבות שצריך לנהל אותה.
ברור, אנחנו לא...
תומר, יש יישובים שהם לא יתפתחו מעבר לתב"ע הקיים?
זה לנושא הבא. כן, לנושא הבא. אז חוץ מה...
או יש
את
כל התב"ע הקיים,
בלבד. כן. מעבר לשבילים...
שנייה, בוא נשמע, חבר'ה.
יש לנו תשתיות... זה עוד דקה, אני מסיים. מעבר לשבילים יש לנו תשתיות על-אזוריות. שלמשל זה כביש גישה להר הבלנאים, זה הסדרת צמתים לקמנה, זה הכביש התחתון לצורית וגילון, פרויקטים שהם באמת תשתיות על. ואם נלך לסך הכל התוכנית שלנו, אז אנחנו מדברים על כ-146 מיליון שקל, שזה יהיה סכום תוספתי מעבר למה שדני אמר, שאנחנו גובים את היטלי הפיתוח לתשתיות הצמודות, אז יהיה פה עוד מנה מאוד משמעותית של תקציב ופיתוח לאזור.
המקור של זה
הוא
המדינה בגלל ההסכם גג?
עוד פעם?
המקור של זה מדינת ישראל,
משרד
השיכון
סאב?
זה לא...
המקור של הכסף, הוא הסבר אותו, זה בעצם הכספים שמשתכנים משלמים למנהל, שחוזר אלינו, דרך המועצה, בשביל דברים מוגדרים, שהם בתוך ההסכם גג, זה כל הרעיון. זה בנוסף. נוסף לחלק היטל השפחה. חבר'ה, זה 150 מיליון שקל. כל הרעיון הוא שאנחנו מקבלים 150 מיליון שקל יותר ממה שהיינו מקבלים כך. וזה מאוד מוקפד, וזה מתוך החוזה, וזה בתוך התחשיבים, ואנחנו צריכים להוכיח שזה לא הולך ליישובים, אלא שזה הולך לפיתוח אזורי. ושזה חילקנו לארבע כדי שלא הכל יבוא פה, אלא שיפוזר בתוך המועצה, ושמנו דגש על השבילים המחברים, כי זה לא משרד התחבורה, זה אנחנו, אז אנחנו מאמנים את מה שאנחנו יכולים. ובקיצור, זה הסכם הגג.
דני, זה הסכם הגג הראשון שהמועצה הזאת
חותמת? יש כרגע, יש הסכם הגג רבים בעיריות, מועצה אזורית, אין אף אחד שיש לו הסכם חתום. זה עוד לא חתום גם זה.
אבל זה מהלך מאוד משמעותי.
יש שלוש מועצות אזוריות שהצליחו להידחף בתור ולקדם את כל הדרישות שלהם ולהכין את כל החומר ולהכין את כל הזה. אנחנו נהיה הראשון, זה אגב מרחבים, שזה של יושב ראש של המרכז שהוא מחובר שם והוא מנסה לקדם את המועצה שלו. ושל גלבוע. שהוא היה יושב ראש קק"ל והוא מבין את המשמעות של הדבר הזה. אנחנו שלושתנו מועמדים לחתום ביחד בטקס מרשים, כמו שעשו בסכנין לפני כמה חודשים, שסכנין חתמו.
דני, יישר כוח.
לא, אבל אני רוצה להשיג את גלבוע ואת מרחבים בדבר אחד קטן, באישור המליאה. בסדר? אז ברשותכם, מי בעד לאשר את הסכם הגג?
נקדים
אותו. האם יש מישהו שמתנגד?
אנחנו תחרותים.
כן, זה תחרות באמת תחרות.
תודה.
רגע, אני רוצה להגיד שאני נורא שמחה שאני רואה את הדובר, שבר ושם, את כל המחמאות שאנחנו נותנים, שמגיעו לזה שמים, וזה מגיע, ויפה מאוד.
זה עוד לא בכיס, אבל אנחנו נלך עם האישור מליאה, אנחנו נשיג את מרחבים ואת גלבוע גם.
זה, אנחנו עוד כמה עומדים.
כן. טוב. הנושא הבא...
אבל לא הצבענו.
אתה רואה איזה
שירות. מה הוא רואה? מי נגד?
מי נגד? יש מישהו נגד? מישהו נגד?
לא,
הוא שר תה אחד. Speak now or forever hold your peace. כן. בבקשה, אנחנו הזמנו פה, אני הסברתי קודם בהתחלה, אני חוזר עכשיו בשביל למקד אותם.
הוא הבין מה אני שואלת, הוא ענה לי
בזו. אני מקד מה שדיברנו קודם. יש לנו תוכנית אב למסגר. תוכנית אב היא אמורה להצביע על איך היישובים מתרחבים מעבר לתכנון הקיים היום. מה הדבר הבא? הדבר הבא בחלק מהיישובים זה בעוד שנה, ובחלק מהיישובים זה בעוד 20 שנה. כל יישוב עם הדבר הבא שלו. חלק מהיישובים הם כבר למעשה הגיעו לכל הקיבולת שלהם, וחלק מהיישובים יש להם עוד 400 עד להגיע לקיבולת שלהם. נכנסו פה לניתוח מעמיק, עובדו פה, יש פה צוות מרשים וגדול שעובד כבר שנה על הסיפור הזה. הם היו פה, הם נפגשו גם עם יושבי ראש היישובים, נפגשו גם עם מזכירי היישובים, נפגשו פה, אגב, עשו פה סיורים והגיעו לעשו ניתוח כלכלי, וניתוח זה הם יציגו פה את כל מה שנהיה. הם שלחו, אנחנו שלחנו לכם גם 81 עמודים. אני לא מוכן שיקרינו אותם פה, אני אמר, הזהרתי אותם, 8 גג, 8 שקפים גג, זה ל-20 דקות בשאלות. אבל אני כן אגיד שני דברים. קודם כל, כבר אמרתי לכם את זה, אני רק חוזר על זה כדי שהם לא יגידו ושלא זה, כי אני מכיר פה את הרגישויות. יש 5 יישובים שלא מתוכננים לגדול לקצה הקיבולת של התיקון המיועד של תמ"א 35, שזה 700 ליישוב קהילתי, שזה אלה שלא מתוכננים להיקף הזה, זה פלך, אשבל, קישור, מעלה צביעה, ואולי חרשים. חרשים זה בסימן שאלה בכלל, כי יש שם מגבלות קשות, אז זה 5. יש 3 יישובים שמומלץ פה, בגלל הניתוח האסטרטגי, בגלל הבתי ספר, בגלל המיקום שלהם, ובגלל הייחוד שלהם, להרחיב אותם למעבר ל-700, ל-1400. הם יודעים, אמרנו את זה, זה אגב, זה יישובים שמהם אי אפשר יהיה ללכת, נגיד אם ימלאו את טאבה של הרית אבטליון, אז יהיה בית ספר יסודי באבטליון. סתם אני מביא דוגמה. כי 700 משפחות, 800 משפחות, זה בית ספר יסודי. תלאל ומצפה אביב, אין להם ממי להיות עם מישהו אחר. הם שני היישובים שאמורים לגדול מעבר ל-700, כן, ל-1000, 1200, ומורשת, בגלל הייחוד של מורשת, שגם הוא צריך בית ספר להזין אותו רק בעצמו. זאת אומרת, זה בעצם ההצעה. מה זה ההצעה? אני מדגיש, ולפני שהם מדברים, אני אומר, אנחנו נאשר היום את הסיום של שלב ב' של התוכנית הזאת. שלב ג' זה פרסום לתושבים ושיתוף ציבור. כבר נקבעו פגישות עם כל היישובים. הם נפגשים איתם 8-8, ואחר כך ילכו ויעשו דריל דאון. בדוגמאות שהעברתי פה של הדברים, כבר קיבלתי מיליון הערות מכל יישוב שמופיע שם, זה לא טוב, זה כן טוב, זה בסדר גמור, אנחנו לא מאשרים את זה.
יופי.
אנחנו לא
מאשרים.
אנחנו לא מאשרים את ה-81 עמודים האלה. מאשרים את הסיום של שלב ב' בתכנון, שתכף יציגו מה זה שלב ב', ואת המעבר לשלב ג', ובזה אני מעביר פה לאנשי המקצוע שיסבירו מה אנחנו מאשרים.
תדגיש.
בבקשה.
אתה יחסך גם
שעוד
ישור לבית.
בית ספר אצלנו לא
יהיה.
צריכים לא. אולי גן ילך.
אולי אצלנו.
שלום לכולם, אני ליאורה.
תתחיל השיעור.
אני לתמור.
אני ליאורה, יוסי, מהמשרד של רן מבל, עורך התוכנית. איתנו יש צוות תכנון גדול ומגוון, גם בנושא פרוגרמה ודמוגרפיה, גם בנושא כלכלי, נושא תשתיות, ירוקים כמובן, לא צות נוף. והתוכנית הזאת באמת, כמו שנאמר, התנאה שלה התחילה לפני שנה, אז התחלנו כבר קצת להתחיל ללמוד ולנסות להבין באמת מה קורה כאן במועצה, וזו מועצה גדולה ומוצבת, ואני חושבת שגם בזה המועצה מובילה מהלך אמיץ וחלוצי, כי התוכנית האסטרטגית הזאת היא שונה מתוכניות כוללניות שיש למועצות אזוריות, ויש כמה מועצות אזוריות בארץ שקידמו תוכניות כוללניות, אבל אני חושבת שהמציאות היא דינמית, ושני דברים שהם טריגר לתוכנית האסטרטגית, ודני, אתה תוכשי לתקן אותי, אבל ככה אני רואה את זה, זה אחד, זה שינוי 5 לתמ"א 35 על 5, שבעצם מאפשר לפרוץ את לוח 2 שעד עכשיו חסם יישובים, כי הוא הכתיב להם בכמה הם יכולים להגיע, חלק מהיישובים, יישובים שרצו לגדול, ואז הייתה איזה מין מסגרת קשיחה כזאת שקבלה אותה. והטריגר השני זה הנושא הדמוגרפי, שאתם שמעתם שיש העתה ורצון של צעירים להגיע ולחזור, וצריך לספק להם מענה. ואני חושבת ששני הדברים האלה דחפו את המועצה להגיד, אנחנו רוצים כאן חשיבה. תוכנית כוללנית זה משהו שהוא יותר איטי, יותר מורכב, יותר סטטוטור, יותר מקובע. והתוכנית הזאת היא נעשית ביוזמה של משרד הבינוי והשיכון, אבל כן נגיד שהמועצה היא דומיננטית, היא מועילה, היא כל הזמן בתוך השיחות. אנשי צוות התכנון פגשו אנשים מתוך המחלקות ונציגים של המועצה. ובעצם היתרונות של התוכנית הזאת מבחינתכם, ליישובים, זה באמת נותן להם כלים הרבה יותר מהירים מבחינת הרגולטורים ומערכות התכנון, שהן מערכות נורא נורא מסורבלות ממקם שקידם תוכנית, לדלג על כל מיני מסוכות. למשל, היום יישוב שמתחיל לעשות תוכנית, אז הוא צריך לעמוד בקריטריונים מאוד נוקשים של להראות שהוא מיצה את העתודות קרקע בתוך היישוב, ולהכין מסמך יישובי שבוחן הרבה מאוד אספקטים. וכאן אנחנו בעצם, על השלב הזה אנחנו עושים אותו עכשיו, בסיכום של שלב ב' ושלב ג', וברגע שהתוכנית הזאת היא באמת מאושרת, גם על ידי ועדה מחוזית והמשרדי הממשלה שרואים אותה, אז ליישוב יש דרך הרבה יותר קלה להגיע הלאה, להתחיל לפתח הלאה, ויש כאן יישובים שבאמת כבר קרובים למיצוי.
אני ברשותך, של אלה שפחות בקיאים בעניין הזה, מדובר פה בחיסכון, של בערך שנתיים וחצי ובערך מיליון שקל לכל יישוב שיצא לגדול.
זה מדהים.
זה מה שזה אמור לחסוך, זה הדבר.
עכשיו, אנחנו מחלקים את השיח הזה לשניים. אני אציג משהו קצת יותר כללי, ואני אנסה לעשות את זה מהר, ותומר, תעשה לי סימנים, אני לא רוצה להיסחף, כי אני רוצה שגם ליוסי יהיה זמן. אני אציג את הרקע קצת הכללי, קצת התובנות של הניתוח הדמוגרפי, וזה באמת טעימה, כי הדוח הוא מלא ועשיר, ודוח שלב ב' הוא כמעט 400 עמודים, עוד מעט הוא יגיע אליכם. אנחנו עכשיו ממש סיימנו אותו, רק באגה, 400 עמודים. אז יש את כל המידע, ואתם מבינים שאי אפשר להציג פה 400, אבל אנחנו מציגים באמת את הדברים המתקדמים. זה חברי צוות התכנון, מי שמוביל אותו, יש לו מנהל פרויקט. אנחנו בעצם, כמו שאמרתי מקודם, סיימנו שלב א', ניתוח מצב קיים, שלב ב', גם סיימנו אתם. אוטוטו תקבלו, תראו שהוא מדבר גם כבר על פרוגרמה כמותית ואיכותית ועל מרחבי חיפוש ליישובים. מה שאנחנו זיהינו דרך עבודה משותפת של הצוות שלנו ואיך ניתחנו את אותם מרחבי חיפוש, נדבר על זה. ואנחנו עכשיו התחלנו את שלב ג' שזה חלופות מרחביות למועצה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים גם על המועצה, איך היא מתפקדת, ומה שתומר מקודם דיבר על החלוקה לשכונות, בעיקר איך המועצה מתפקדת כאורגן שהולך וצומח ומתפתח עם כל מה שקורה מסביב, כן, הרי אתם לא סטנד אלון. וגם היישובים. זאת אומרת, ההסתכלות היא גם drill down ליישובים וגם למועצה. אנחנו עכשיו עובדים על החלופות עם כל היועצים. זה הרבה חשיבה. שקף הבא.
רגע, אבל הנושא התחבורתי שהיום יהיה הקטסטרופה, הוא יהיה רק אז, כי כרגע אין...
לא, אנחנו חושבים עליו עכשיו. זה השלב שהחלופות אומרות מה משרת הכי טוב. יכול להיות שבסוף החלופה הנבחרת תהיה איזשהו משהו משולב, אני מניחה שזה משהו, אבל אנחנו כרגע עוד לא שם לתוך העניין. כמו שנאמר, כאן הייתה עבודה של שיתוף עם הרבה מאוד גורמים, מצד המועצה, מנהלי מחלקות, אנשים שעזרו כאן ליועצים, זה הפירוט של המפגשים שהיו, מניחה שהיו עוד זומים, שיחות, מפגשים, סיורים, עברנו ביישובים עצמם, לפעמים נפגשנו עם נציגים, לפעמים עברנו לבד והסתכלנו והתרשמנו, אבל באמת זה היה המון המון למידה. אני חושבת שיש לנו עוד הרבה מה ללמוד, לא מכירים ככה את כל מה ש... יש באמת המון המון מה ללמוד פה, אבל עשינו עבודה. שקף הבא, מבחינת שטח התכנון, אז אני אגיד לך באמת בגדול, כי אתם חיים כאן. עוד אחד?
זה מה...
אז אנחנו מדברים כאן על מועצה שהיא באמת, מבחינת המבנה שלה, היא מאוד מאוד פורסה גיאוגרפית, היא מחולקת, גרה מרחקים בין היישובים בתוך המועצה, זאת אומרת, מלבון עד מורשת, חתיכת מרחקים, ומאוד מאוד לא פשוט למצוא את מערכת השירותים שהיא תומכת בכל הדבר הזה. יישובים מגוונים, 35 יישובים, מתוכם 22 קהילתיים, 6 יישובים ערביים, יישובים מיוחדים, זאת אומרת, כל הדבר הזה שאתם יודעים. ויש גם ממשק עם הרבה מאוד רשויות שכנות, שגם עליו צריך לחשוב. זאת אומרת, במקביל אלינו מקודמת תוכנית לסובב כרמיאל, שאנחנו ממש עובדים בשיתוף פעולה עם הצוות. התוכנית הזאת היא בפרספקטיבה יותר רחבה, זאת אומרת, היא לוקחת את כל המרחב של כרמיאל, ואנחנו עובדים יחד איתם וגם רואים איפה משגב יכולה להיכנס ואיך תוכניות יכולות לעבוד ביחד.
אני חושב ששנה,
אנחנו
ראינו שמים בינו. מודגש ממשלתך, יש לי בקשה.
גם הערת ביניים כבר.
כן, חשובה.
התוכנית, היא אמרה, יש תוכנית של כרמיאל, היא שאלה על התחבורה. הרי אני מנסה להכניס פה בתוכניות האלו מנהרה, כבר שנים. בתוכנית של כרמיאל נכנסה המנהרה. גם נכנס רכבת שם.
מנהרה מאיפה לאיפה?
רכבת מכרמיאל לטבריה שעובר דרך לוטם, בין לוטם למעלה צביעה.
מכרמיאל לטבריה?
כן, במנהרה, כן. ומנהרה, מאזור תעשייה של כרמיאל, שעובר מתחת להר כמון ויוצא בבקעת סכנין. שזה סתם, זאת אומרת, הם מודעים. זה לא שהם...
זה החלום שלו.
אין להם כסף.
זה החלום שלו.
בסדר, חלום לא נחמד.
לפחות שיהיה, יתייחסו על
דעי. אני מדבר על חלום של כרמיאל.
סוכני התחבורה פה הם אזורים. עכשיו אני אגיד רגע מילה על היישובים הבדואים. שנייה. אנחנו אמרנו, אבל אני מחזיר אותם למזכרים. ה-3,200, אגב, שהיה קודם, זה כולל את הבדואים. לא 5,000, זה 3,200 סך הכל הקיבולת. אנחנו רוצים להכפיל את הבדואים. אנחנו רוצים להכפיל את הבדואים, אז אנחנו נכפיל את הבדואים, אנחנו רוצים לראות איך עושים את הדבר הזה, וזה מורכב. יש פה פרק שלם לסיפור הזה, וזה גם בפנים. ואנחנו, יותר מהכל, ואני אדגיש את הנקודה הזאת. דיברתי עם, למשל, תלאל, שהם קצת נבלים מהמספר הגבוה של 1,300 וזה. אנחנו, אם יש לנו תוכנית אב, ואנחנו מכירים את זה היטב, תוכנית אב למשל רכס שרפת הערבית, או תוכנית אב שעשינו עם מכון דשא על השימור של השטחים הירוקים, הגבעה שבין, לצורך העניין, בין תלאל לבין ג'וליס, או הגבעה לצורך העניין בין מצפה אביב ובין תמר, או לא משנה, כל יישוב פה עם השכן שלו, אם יש לנו עליו תוכנית אב שמגדיר אותו כמרחב חיפוש, אז תעזבו את זה אם אנחנו נצליח או לא לעשות שם תוכנית מפורטת ובאמת להגדיל לשם. אבל קודם כל אנחנו נקשה על מישהו אחר לעשות. זה אמירה אסטרטגית שהיא צריכים להאמר.
תוכנית צריכה להאמר, אז סליחה.
אתה יודע, דני, זה חשוב גם בקשר לסיכות אחרות שלנו.
אבל זה חשוב גם כן שלא ראיתי...
אתם גם עושים את כרמיאל?
אופציה ליישוב חדש.
אתם לא נוסעים את כרמיאל?
לא, 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 משרד נעמה מעליך. אנחנו עומדים מסונכרן מולם, וכשיש ישיבות חשובות, אז דני מגיע, וגם אנחנו מגיעים כדי להבין לאן זה מתקדם. אבל כן, עובדים ביחד. אוקיי, אז מבחינת הגבעים, באמת יש כאן אתגר לתכנון, גם תחבורתי, גם כל השיפוי, אתם רואים כאן את הגבעים, מועצה מחורצת ברכסים ועמקים, ממזרח למערב, לא פשוט לעשות כבישי אור, כמו שדני דיבר על המנהור. על המוקדים של המועצה אני מדלגת, אבל יש שם הרבה מאוד בתי ספר, מוקדים מיוחדים, אזורים שמשורתים על ידי בתי ספר מיוחדים, מוקדים של המועצה, אבל הליבה היא בתוך איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, וגם זה צריך לחשוב. אם אנחנו מחזקים את הליבה, אם אנחנו עושים משהו שהוא קצת יותר מפוזר, זה נושאים שבחלופה, של שלב ג' בחלופה, נבדוק ונחשוב עליהם. בעלויות הדלג ומעלים. עכשיו, תמ"א 35 על 5, אני קצת רוצה להסביר מי שלא מכיר, זו תוכנית שהיא אוטוטו עומדת להתאשר, היא באמת משנה את המגבלה של לוח 2 שהגביל את היישובים לגדול, היא אומרת, כל יישוב יש אפשרות לגדול ממה שהוא נמצא היום, כשהוא יכול לגדול, נניח שיישוב היום מוגבל ל-400 יחידות, הוא יכול לגדול ל-700 יחידות, יישוב קטן, הוא יכול לגדול גם ל-1,000, עד 1,400 יחידות דיור, אבל כל שלב כזה בגידול מצריך ציפוף יותר גבוה. זאת אומרת, אם אני נניח יישוב במשגב, הוא שייך למחוז צפון, אז אם הוא גדל טיפוס 8, זה הטיפוס, אז הצפיפות היא בין 3-6 יחידות לדונה. וואו. אנחנו יודעים שהיישובים שלנו הם לא בנויים, הם לא בנויים ככה, אבל זה הדרישה. זאת אומרת, אני מכינה תוכנית, אז המתחמים החדשים יצטרכו להיות...
נהיה רבויה, בתים על קומות, יהיה לי כניסות טובה ארץ.
זה סמי רבויה, זה לא רבויה, זה מרקמי.
אבל הצפיפות הוא לחלק היחסי או ש...
לא, הוא בסך הכל.
הוא בסך הכל צריך להיות בניינים.
אה, זאת אומרת שזה הרבה יותר גבוה לחדש.
אני... התיקון לתוכנית מתאר הארצית מאפשרת ליפת לצורך העניין לגדול מעבר למגבלה של ה-350 שהצליחו ביסורים להגדיל אותו ל-400 ל-700, בסדר? עכשיו, אם יפת רוצה לצאת החוצה מהקו כחול, היא צריכה תוכנית מתאר יישובית, זה המיליון שקל ל-3.5 שנים, היא צריכה תוכנית אב יישובית, תוכנית ספציפית, שתצדיק לאן היא יוצאת ולנו, ואז כשהיא יוצאת, על סך הכל השטח צריך את היחס הזה בין השטח הנוסף, עכשיו, אם אנחנו לוקחים, לפי יש עוד תיקון אגב, של 40 יחידות שלא באנו לדבר עליו הערב, דיברתי איתו כבר עם יושבי ראש, עד 40 יחידות שאפשר לתכנן גם היום מבלי לצאת מהקו כחול, זה רלוונטי, חלק מהיישובים, כי חלק מהיישובים מתוכננים עד לא הקיבולת, מי שמתוכנן לא הקיבולת זה לא ירדה, אבל מי שלא יכול להוסיף בתור הקו הכחול, זה גם חל על זה. בסדר? על זה זה מה שקורה. על התוספת שטח ועל התוספת יחידות החדשות מעבר למה שיש לנו היום.
אבל לפי התב"ע...
3,200, אני מזכיר לכם, של ה-30 שנה שדיברתי, יש לנו את הכפר היום.
כדי לאפשר בנייה רבויה,
צריך לעשות משהו שלא... מעבר לתב"ע, הוא אומר לכם, אתה גובר, אתה יוצא מהדור.
זה לא בנייה רבויה,
אני מכיר את זה. בנייה מנהל התכנון, זה המדינות החדשה
היום.
בכל מקום.
בכל מקום, גם
בחירות מטורגות.
גם בטורגות.
גם בטורגות. גם
בטורגות.
יש לי לגבי בנייה רבויה ממש.
לפי התאמה המוגרפי, הגיעות על המגרשים יישארו כמו שהם.
אני יודע, אני לא הצלחתי להגיד.
מה שלא.
מה שלא.
דני, אני לא מבין. על בנייה רבויה ספציפית אני שואלת, כי אני רוצה להכניס צעירים עם דירות, אני רוצה לאפשר גם לילדים שלנו לחזור הביתה. לפני שהם יכולים לקנות מגרש.
לא, אבל בואי תקראי
לה. אז אני שואלת אם זה מאפשר את זה.
הפרעתי לה.
אם זה מאפשר את זה.
בוודאי שידברו פה בתוכנית על ההגעה ל-700 תוך יצירת תמהיל. נגמרו הימים של צמודי קרקע של חצי דונם בקצור, ולכולם. מה שבתוקף טוב, מה שלא בתוקף יהיה יותר צריך, בגדול.
זאת אומרת, כל יישוב יצטרך לבדוק איפה הוא עומד, מה הוא רוצה, מעניין אותו.
אבל מבחינת האפשרות, התוכנית שאתם בונים נושאת את האפשרות הזאת.
כן, כן, כן. לכל היישובים כמעט. שקף הבא. מבחינה דמוגרפית זה ניתוח של היועצות הדמוגרפיות. אני רק אגיד אבל את הדברים שככה הם מצאו. מצאו שהמועצה בעצם היא בתהליך של התבגרות ברוב היישובים הקהילים. אני חושב שיש יישובים שונים, כן? אבל ברוב היישובים יש תהליך של התבגרות של
האוכלוסייה.
התבגרות זה בסדר. למשל, האוכלוסייה גילאי 65, זה היה חסלה, הוא היה מאוד נמוך. יחסית לאוכלוסייה הכללית הוא היה נמוך. עכשיו הוא די דומה למה שבאוכלוסייה הכללית, כן, לא מדובר כאן. אבל עדיין יש פה איזה תהליך של התבגרות אוכלוסייה, ומה יותר מדליק שיש ירידה בשיעור הילדים והצעירים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, נניח שלא היינו עושים את התוכנית הזאת, אז יש פה בעיה שנוצרת, שהיישובים, וחלק מהם זה בולט יותר, חלק פחות, שהילודה קטנה, זה משפיע על מערכת השירותים, על הקהילה וכו'.
זה לא רק זה, גם משפחות שמחות בתים ומגיעים משפחות אחרות, מגיעות משפחות מבוגרות.
מן הסתם, כי זה יקר.
כי הצעירים לא יכולים לרכוז בית כזה, שהם מגיעים מבוגרים.
נכון, מה שפעם, לפני 20 שנים, זה היה יותר ריאלי. אגב, ביישובים, במגזר הבדואי, המגמות הן הפוכות, זאת אומרת, יש גם מגמה של התבגרות, אבל עדיין השיעור גידול הוא הרבה יותר מתון. עכשיו, בשקף הבא אנחנו נראה שיש גם בשנים האחרונות, שוב, אני לא יודעת, השנתיים האחרונות אולי פחות אינדיקציה לכל מיני דברים, אבל בגדול יש מגמה של ירידה. זאת אומרת, לא רק שהאוכלוסייה כאן לא גדלה, אלא בממוצע, שוב, זה ממוצע רוחבי של כל ממוצע, זה לא יישוב אחד, אבל יש מגמה של ירידה, ואז זה מצביע על בעיה שעשויה להיות של סטגנציה.
שישובים
מתבגרים, לא קולטים, לא יכולים לקלוט גם. יישוב יכול למצוא לקלוט, אבל הוא לא יכול.
חבר'ה, זה דברים שאתם מכירים, תעזבו את זה. אין מספיק ילודה, אפילו בבדואים, בוודאי לא ביהודים, תעזבו.
אחד ואלה, אחד
וחצי.
חבל, חבל. אצלכם יותר גרוע מכם.
כן.
יורה. בואו, בואו, תעזבו. אני לא
רוצה לומר.
אתה רוצה לומר.
אני מדגיש. חברים, הצוות, כל הצוות, עם הכלכלנים ועם יועצי הנופים כולם, ייפגשו עם כל יישוב ויקבלו מכל יישוב את התגובות שלו ליישוב הספציפי שלו ולאשכול הספציפי שלו, איפה זה ואיפה זה. אנחנו פה בסך הכל מבקשים לאשר. צג, אנחנו עוברים לשלב ג' שזה הצגה של עם היישובים ואל מול היישובים, זה הכל. אבל בוא, בוא, כן, תגיד לזה.
נסביר, הפרוגרמה שנבנתה מבחינת הפוטנציאל להגדלת היישובים, זאת אומרת, זה פוטנציאל שיכול לקחת הרבה שנים, ולא מחר בבוקר יישוב בא ואומר, אני יישוב גדול, אז יש חלוקה באופן גס ליישובים שכמעט לא גדלים, שזה פלך שבל, אישור ומעלה צביעה, זה יישובים שכאן, שזה בין 350 ל-500, רוב היישובים במועצה הם בסקאלה שבין 500 ל-700, זאת אומרת, אתם יכולים לגדול בקצב לפי איך שהם בוחרים, אבל הם בעיקר פה. יש יישובים שניתן להם אופק גידול יותר גדול, גם בגלל שהם הגיעו מבחינת התוכניות מתאר לשלב יותר מתקדם, שזה עצמון, גילון ומולית, זה 700 עד 1,000. והיישובים הגדולים ממש, שזה מצפה אביב, תל אל ומורשת. ואז הפרוגרמה אומרת, זה הפוטנציאל. זה לא אומר ששוב, מחר בבוקר לא הולכים לבנות בעצמון ורלף, זה לא המצב, אבל זה נותן להם את הפוטנציאל מבחינת מרחבי החיפוש וההסתכלות.
אחרי שאלה את שאלה ממש על מגמות גידול, זה בפועל או במה מומלץ?
זה מבחינת ההמלצה של הפרוגרם, שהסתכלה על היישוב, הסתכלה על היחידות ששוב. לצורך העניין, אם אני לוקחת את עצמון, אז עצמון היא תוכניות, היא כבר הגיעה כמעט לבמות.
היא לא מאפשרת, היא לא קובעת כלום.
לא,
אני
חושבת כדי להבין את הנתון, לא?
כן.
אוקיי. אז חזון המועצה, זה חזון שניסחנו יחד איתכם, להעצים את האיכות חיים, את השירותים, את הקהילתיות, את הפסיפס האנושי, לעודד צמיחה דמוגרפית של היישובים, של הקצות, לשמר את הדברים שמיוחדים למועצה, תוך כדי שמירה על המשאבים של הטבע, וכמובן לפתח כאן בסיס כלכלי איתן. מטרות נגזרות מהחזון, אני אדלג על זה כדי שנגיע גם לחלק של היישובים. ומבחינת בגדול אמרנו, יש סכמות תכנון מרחביות של איך שהמועצה הזאת יכולה להתפתח, שזה יעצב כבר את החלופות שלנו, ואז אמרנו, הסכמות הן באופן גס. כן? חלופה אחת שכל יישוב גדל לבד באופן עצמאי, לפי מה שמתאים לו.
אנחנו לא יכולים עכשיו לעשות.
לא יכולים. הם
מכירים את המועצה, הם
חלופות. חלופה שנייה זה
שכולות. הבנו את המצרים.
רגע, אבל נעלי, יש פה קצת, תנו לנו...
לא, לא, אי אפשר. נגמר.
מרחבים תפקודיים, זיקות בין היישובים, והישענות שנדברנו, אני באמת שלושה שקפים, השענות מרחבים סמוכים.
וואי, זה ראש מועצה יש לנו?
מבחינת, אוקיי, מבחינת היישובים, זיקות בין היישובים לבד, אני אדבר טיפה על האינפינס ועל המסיוסים.
האינפיל הוא מאוד מאוד חשוב, היות ודורשים מכל יישוב, מהרוב, איך הוא יכול לתכנן, לעשות רה-תכנון, לאתר שטחים שלא נוצלו, כל מיני דברים, לקחת מגרש גדול ולפצל אותו, להראות איך הוא יכול למקסם את היחידות דיור בלי לפרוץ את הקו הכחול. זאת אומרת, אם זה הקו הכחול של היישוב, ככל שאני גדלה בקצת, אני רוצה לגדול רק ב-50 יחידות, אז זה צריך להיות ארוך בתוך היישוב. זה הצבע התחיל. אם אני רוצה גידול קצת יותר משמעותי, אז ניתן להסתכל, כל יישוב עם המגבלות שלו, זה גם בתחום היישוב מחוץ לו, וככל שיישוב יגדל בצורה משמעותית יותר, אז מרחב החיפוש כבר יהיה בממשק צמוד אופן ליישוב, שוב, כל יישוב עם המאפיינים המיוחדים אליו. ודיברנו על קריטריונים לאינפיל, ואיך לעשות אותם, ואיך לבדוק את השטח הפנוי מול הבנוי, ואיזה אופי בינוי, ואיך שומרים על השטחים הפתוחים. יש המון המון מרכיבים שצריך לקחת בחשבון. אני נותנת ליוסי, זה דוגמה אגב ממורן, שעשתה תוכנית שמראה הרי תכנון, והם הוסיפו לדזה 94 יחידות ביישוב. אז זה משהו שאפשר להסתכל עליו, איך אפשר לתמרץ שוב לעשות את זה.
ויוסי אחריי
יסביר
לנו.
תודה רבה, תודה
על ההסבר.
איך אני פה? אני אשתדל בזמן הקצר, אבל זה כאילו, בעצם אמרנו שלא לדבר רק באופן כללי מרחבי חיפוש, נראה פה יישוב מדגים את יעד, רק כדוגמה, כן, אי אפשר להראות את כל היישובים, אבל חשוב לי להגיד שני דברים ממש בכללי. זה בכל זאת מבחינתנו כצוות, אני אתן רק דוגמה, אתמול קיבלנו בשורה מאוד משמחת, שקיבוץ מעגן, אני רק מביא את זה כדוגמה כי זה רלוונטי, קיבוץ מעגן מיכאל, שזה 900 יחידות דיור, אושר להם בשינוי אחד לתמ"א 35, אתמול אושרה תוכנית המתאר של מעגן מיכאל, שמוסיפה, מגיעה ל-900 מ-600, כלומר 300 יחידות דיור במנה אחת, בסדר? עכשיו, למה אני אומר את זה? ובכל הקיבוץ עשינו תהליך של אינפיל על ידי פינוי-בינוי, אבל השכונה החדשה שהוקמה, שהיא על בריכת דגים בצד המערבי, שזה צפיפות בתוך היישוב כזה או אחרת, כמו ששם זה כבר דרשו מאיתנו 6-7 יחידות דיור לדונם, בסדר? אלה כללי המשחק היום, ולכן שינוי 5, חשוב שתבינו, סליחה שנייה, תנו לי, כי אחר כך אני אנסה באמת במעט זמן לנסות לתת הרבה, אבל כדוגמה, הגזרה הזאת של העלאת הצפיפות בתוספת יחידות דיור היא בכל הארץ, מבחינת מדיניות התכנון הלאומית שבאה ואומרת,
אנחנו לא מבינים לזה, אנחנו בעד זה, זה הכל.
בדיוק, אני עם בעתודות קרקע, ולכן אם כבר מתרחבים וחייבים להתרחב, זה פשוט להצטופף. וכן, במעגן מיכאל, ובזה רק אני מסיים את הדוגמה, בשכונה החדשה, 3 קומות, בתוך קיבוץ, 3 קומות. ואז איפה השטח הציבורי, ואיפה הגינה שלי, ואיפה...
היה שם שתי קומות גם לתוקים.
ולכן בעצם, אני אומר, ואתם היום, אחרי... אתם היום, כאילו, אני זוכר בשנות ה-80, המצפים, ואז אני זוכר את יונתן גולני ודינה רבשבסקי, ים האורות של הגליל, והיום התבגרתם כמעט ב-50 שנה, ואתם בעצם צריכים להחליט מה אנחנו רוצים להיות, או כמה נגדל כשנהיה גדולים. כי הבתי ילדים והגנים לאט לאט מתרוקנים, ומצד שני המון בנים רוצים לחזור, ולכן המודל הזה, או האחריות שלנו, המשימה שקיבלנו, לייצר לכם אופק במסגרת תוכנית אסטרטגית, שהוא אופק נומינלי, אני משתמש במילה נומינלי, כלומר מייצרים תקרה גבוהה, 700 או 800, אבל היישוב יכול להגיע ל-700, וזו המילה השנייה, שלביות, בקצב שהוא רוצה, בסדר? זה לא שקופים פה משהו, אבל האופק של ה-700 יחידי דיור שתואמת שינוי 5 נותן לכל אחד מהיישובים, ותכף נראה דוגמה, איזשהו מרחב חיפוש או כיווני חיפוש עם כל המגבלות שיש סביבו. אנחנו הרי לא משחקים שח נגד עצמנו, אנחנו רוצים לגדול, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, צריך לראות לאן וכמה, וזו המשימה בעצם שקיבלנו, כי כשאני לוקח 700 או 800 יחידים בממוצע, אנחנו מגיעים יחד עם היישובים הבדואים לערכים של 80 אלף איש תושבים במועצה, אם אתם היום, זה יותר מפי שתיים. בסדר? אבל זה נומינלי על הרבה מאוד שנים. ופה באמת, דני, כראש המועצה, אומר את זה שוב ושוב, אני מייצר לכם מדרגה אחת או שתיים קדימה, אחרי מה שתעשו במסגרת הטבעות הקיימות. היה לי חשוב להדגיש את זה כשוב, הדוגמה זה מאוד עוזר לי להבין לאן אנחנו מתקדמים. ואז בעצם יצרנו פה לכל יישוב כרטיסיות, שזה התכלס, זה כבר העבודה בשלב ב', שוב, יהיה עוד שלב ג' ודוח מסכם שהוא הקובע. אבל אנחנו פה בעצם עשינו מה שנקרא ניתוח רב שכבתי. אנחנו לא יכולים להסתכל רק על השטחים הירוקים, או רק על הנחלים, או רק על הקניין. יש גם בעיות של גידול דמוגרפי, או מגבלות של תוכניות סטטוטוריות, או תשתיות ותנועה. כלומר, איך אני מחבר את כל האילוצים האלה ביחד לתוצאה שהיא תוצאה מיטבית ליישוב. בסדר עם כל המגבלות. ואז יש פה בסיס, אבל הצלבת מידע. זה בעצם שם המשחק פה, כאנשי מקצוע שמנסים לתת את התוצאה האופטימלית המיטבית. כן. זה היה כהקדמה. תגלגלי.
עוד שקף אחד זה...
אמר הקדמה עדיין. אני לא יכול עליו.
יש כאן מי ששולט בזה מרחוק, אז הם אפילו לומדים מזה.
זה נורא קשה באמת שאתה בא עם המון מידע ורצון, ו... ואז כרטיסיות דיברנו, מתודולוגיה, טוב, זה אני אעבור.
נגיע לדברים חדשים שאנחנו לא עושים.
אז איך זה עבד? הנה אותם הניתוח הרב שכבתי שלוקח לכל דבר, לכל יישוב, איך נקרא לו, את הסיפור המעשה שלו, וכל אחד בנפרד, זה הרבה עבודה פה, כי זה באמת הרבה מאוד יישובים. כל יועץ נותן את השכבות שלו, בעצם אנחנו מקבלים מרחבי חיפוש או פוליגונים שנותנים לנו את הפוליגון שהוא כאילו הכי מתאים, הכי פחות בעייתי מבחינת מוסדות התכנון או מבחינת הירוקים או מבחינת השיפויים וכולי וכולי הלאה.
יש לי שאלה לגבי הדבר הזה.
רגע,
הנתונים שהכנסתם למערכת הזאת הם אובייקטיביים, נכון? זה לא סובייקטיבי.
אובייקטיבי לגמרי, אובייקטיבי לגמרי. כן, אז את רואה שפה לקחנו, ואנחנו קוראים את זה שיטת המטריצה, לכל מרחב אנחנו עושים ניתוח מקצועי. למשל, אם השיפור מאוד גדול, הוא מקבל ציון נמוך. ואם זה במקום אחר, אותם תנאים אחרים, אבל שיפור יותר מתון, אז היותר מתון מקבל ציון יותר גבוה. אני בעצם מייצר פה איזו פרקטיקה, ולכן חשוב שתדעו שהמרחבי חיפוש שאתם עושים, שזה חוסך את כל הבעיה. תיקחו מתכנן כיישוב לעוד שנתיים לעשות טאבה חדשה על היישוב, הוא בא לפה ומקבל את כל המידע, בסדר? מכינים את שיעורי הבית. ואז בעצם לכל פרמטר יש ניקוד, ואז פה הניקוד המצרפי, ואז דרך זה מקבלים את החלופה הכי מתאימה, זה הפרקטיקה. אני לא אעלה אתכם כי יש לי פחות מחצי דקה, אני רוצה להראות לכם דרך יד רק על התוצאה. אז זה שיטת העבודה. אותו דבר יש ניתוח נופי, אתם רואים? לכל דבר יש פה ים של עבודה מקצועית, חפירה רצינית בכל יישוב, כמובן ניפגש איתכם, נראה לכם, ודרך זה מגיעים לתוצאה. הלאה.
הנתונים הגולמיים האלה יהיו זמינים ליישובים? כן. הנתונים הגולמיים יהיו זמינים כמסד ליישובים?
כן, אתם תקבלו את הדוח. אגב, בכל דוח, בדוח...
מעריכים בחצי שנה בערך את השלב הבא של הפגישה כאן בכל יישוב. זה לא חמש דקות. זה לא
מליאת המועצה,
זה כל יישוב.
לכל יישוב, כל יישוב שמקבל פה ניתוח, זה מופיע בדוח, אתם תקבלו את הדוח. כל יישוב.
זאת אומרת, זה גם יוכל לשמש את היישובים ל...
בוודאי, זה גם עוזר מול בדוח. זה עוזר גם אחר כך מול מוסדות התכנון, כי אני בא ואומר, אני רוצה לגזול לכיוון מערב, כי הוא האזור הכי מתאים, עשיתי כבר את כל הבדיקה. ואז ניקח את יד, נדלג על כל הרקע, אבל יש פה מישהו מיד?
כן.
אז נפגשנו. אז קודם כל זיהינו צמוד דופן, קראים את המושג צמוד דופן?
כן.
איתור ראשוני בכלל איפה אפשר לגדול, למה לא פה? אני עכשיו, אני מקדשה לי כאן,
שיפוע.
שיפוע. יש שם את שעב.
כן, אני לא נכנס, אני רוצה להתכנס לסיכום, כי באמת דני פה...
אבל דני צמוד דופן דיברת עליי.
אני מנתח את בעלויות הקרקע.
מה מנהל התכנון?
עכשיו, כל מספר זה מרחב חיפוש. למה אני אומר מרחב חיפוש? זה לא אומר שהשכונה תהיה הבאה דווקא פה. אולי כן, אבל... מרחב חיפוש, בתוך זה, החברים, בתוך זה, מי שיבוא ויעשה את התב"ע החדשה יחד עם היישוב, אז אני נותן לו פה מרחב חיפוש, בתוך זה יש עוד, תהיה אחר כך, זה תוכנית אסטרטגית, אנחנו לא בתב"ע וגם לא תוכנית
מטעם. אתם רק מציעים אופציה.
מרחב חיפוש, לאן אפשר להתקדם? אז זה נושא של בעלויות קרקע.
רק איפה ההתייחסות, למשל, יעד, כל האזורים שהראית, זה בכלל שטח של קק"ל, ויש שם עתיקות, ויש שם התקפה.
רגע, תגיד, שאלה מצוינת, יש להם שקופית.
דיברת על
התיקות. זה כבר עניין של יעד.
מנהל התכנון,
לא, ולכל יישוב יש את הקק"ל,
זה מקסה.
רק דוגמה יעד.
חברים, אני...
תקשיבו, תקשיבו, לא, לא, אנחנו גם לא יכולים, אנחנו גם אוכלים להיפגש, אנחנו נקרא עם יד ולחוז, אורש. זה ברור לחלוטין שכדי להגדיל את יישובי משגב, גם היהודים וגם הבדואים צריך לגרוע מיער ומשטח שהוא מוגן בפיתוח. בגלל זה כל הדבר הזה, זה ברור לחלוטין. יותר מזה, חלק גדול מהיישובים צריך להתמודד עם דרישות של העתיקות, כמו יעד, למשל, ויוטפת ועוד יישובים.
כן, יש לא מעט יישובים.
גם סלם, יש למעט.
גם סלם.
כן, לא משנה. וזה ברור. אז זה כסף, וזה תהליך פרוצדורלי, אבל כל זה בשביל לסייע לדבר הזה לקרות.
יש כבר היום דיבור איתם בכלל?
מה?
קק"ל יהודים שולחים לגרוע על העניין בשביל להגדיל שירים.
יושב ראש קק"ל הוא פה שבוע הבא. חוץ מזה שהם נפגשים עם התכננים, אני גם
מתכננים.
בואו תנו לי לסיים ואז אם יהיו עוד שאלות או הערות, אז בבקשה, כי אני ממש קרוב לסוף. אז זה נושא של עתיקות, אני אעשה לכם את זה עכשיו הבלחות, בסדר? עתיקות, יש כאן כל מה שקשור בחתכים, בסוף אנחנו עוסקים בתכנון ולא בטכני, ולכן גם הנוף והנצפות, ואיך אני רואה מיישוב ואיך רואים את היישוב, זה גם פקטור שהאדריכליות הנוף עושות פה את החתכים, ואנחנו רואים איך יעד או ליישובים אחרים שוב, זה אחר כך בטבע, כשתעשו ממילא מקבל את הביטוי הלאה. פה זה נושא של סטטוטוריקה, אתם רואים, אנחנו כבר לוקחים לכל פוליגון ונותנים לו את המאפיין שלו, האם הוא בסתירה עם מסדרון אקולוגי, האם הוא בסתירה או לא בסתירה, עם שטח מוגן, מה שקוראים יערות או שמורות טבע. שוב, אני לא מפרט דבר דבר, אני מראה לכם רק את השיטה דרך יד כיישוב מדגים. לכל אחד מהיישובים עשינו את האירוע הזה.
נגיד שלוש, זה שטח מוגן מפיתוח.
בדיוק, שלוש, אז זה כבר, איזה ניקוד הוא יקבל?
נמוך נמוך.
הוא נמוך, בבקשה. אותו הדבר אנחנו הולכים מבחינת ערכיות נופית, ערכיות אקולוגית, ערכיות מרחבית, כל מה שהוזכר בצוות התכנון שאנחנו פה. צוות גדול מאוד, מקצועי מאוד ומנוסה מאוד. הלאה, תשתדלו בלי שאלות כי אני באמת רוצה. ואז אנחנו מגיעים לאיזושהי שורה תחתונה, כיוון פיתוח אחד, הרחבת קו כחול, כיוון פיתוח שתיים, יותר דגש על אינפיל, היינו גם, אני מקרה הייתי בסיור ביד, יש להם שם המון מחשבות ותוכניות מאוד יפות, איך לקחת מתחם מסוים, דיברתי על מעגן מיכאל, דוגמה לעשות שם שכונה חדשה, יכול להיות יחידות קטנות, ביחידות בינוניות, אחר כך כל יישוב יחליט, אבל זה האירוע שם, במקום הספציפי הזה, זה כבר לא בכללי, אבל זה עדיין מחרב חיפוש. הלאה. ואז אנחנו בעצם רואים פה את הניתוח גם של היועצות פרוגרמה של מוסדות ציבור, בסוף גם יש קהילה, והיא צריכה גן ילדים, והיא צריכה פעוטונים, והיא צריכה מועדון ובית כנסת, אז גם לזה אנחנו מתייחסים, מחלקים את השטח של היישוב לתאי שטח, ובכל תאי שטח יש כאן בינוי קיים עם איזושהי הערה. בסדר, גם לאספקט הזה אנחנו נותנים ביטוי במסגרת הכרטיס כבסיס לאותה גידול עתידי או טבע שתבוא עוד 10 או 10 או 3 שנים. הלאה, יש פה הרבה מאוד מידע.
חלק מיידי.
בעצם זו המטריצה ש... מתקבלת אחרי שלוקחים לכל אחד ממרחבי החיפוש, כן? ראינו 6 ונותנים פה ערכיות נופית, גבוה או נמוך, כבר נדמה לי הסברתי איך אנחנו מקבלים את הציון, ערכיות מרחבית, המצרפי, וזה השיטת המצריצה של כל אחד מהפרמטרים או הקריטריונים האלה, למרחב החיפוש מספר 1, 29, מה אנחנו רואים מפה שהכי מומלץ? במקרה זה...
מספר 5,
כמרחב חיפוש, אני כל הזמן אומר את זה, כמרחב חיפוש. ואז בעצם אנחנו אומרים גם שטחי ציבור, תחבורה, כרגע מדברים על איזושהי התייחסות תחבורתית ראשונית, ויש כאן בעצם סוג של תוצאה הלאה. ואז בעצם תובנות, עוד אחד נעבור, לא, אחד אחורה. אנחנו בעצם אומרים, לא, מסקנות, פה. אז בעצם אומרים כאן, וזו הכרטיסייה המסכמת שתהיה כלי גם ליישוב מצד אחד וגם למתכנן של היישוב בעתיד מצד שני. תוכנית פה תיאור, תיאור היישוב, התבנית שלו, הפרוגרמה 600 עד 700, לא בכל מקרה זה אותו הדבר. לקרקעים, בעלות מדינה, תכלול מראה פתרון לפוליגון מספר 5, בסדר? שוב, יש כאן בית קברות, אנחנו מכירים את כל המגבלות, הייתה כאן שכונה שבוטלה, אבל לפחות מבחינת המכלול זה מצביע בשלב ראשון לפחות על האזור הזה.
אתה יודע כמה הפגנות יהיה אם ננסה לבנות שם?
אני אומר, זה לא חלוק, זה לא חלוק.
לא, לא, אבל אני
בשיקולים
שלהם. לא, אני מבינה שזה לפני.
מה זה משנה? זה 5 מתוך 6.
כן, אני אומר 5.
רק בהמלצות, רק כדי להבין, שוב, אני שואלת על יעד, אבל זה נכון לכל יישוב שיש לידו כל מיני דברים שהם מוגנים. איפה משוקלל העובדה שיש שם בית קברות והמשמעויות שלו?
בדוח, זה כתוב פה, לא עברתי, אבל היה כתוב, יש שם בית קברות.
לא, בציון, באיסוף המצרפי של הציון.
בדוח מצב קיים, הכל קיים, זה שלב א', כבר עברנו.
לא, אבל כשעשיתם את החישוב של הציונים, כשאמרת שזה, איפה הורדתם על זה שזה...
הורדתי, סתכלי.
הנה, אני לך ציונים.
בסדר?
לא, הם נתנו ציון מצרפי לכל מה שכתוב למעלה.
נכון.
אתם רואים בעלות, זה. אני שואלת איפה הם התחשבו?
אבל זה משנה, כי הם הולכים לעשות מהישוב.
אני מבינה, אני לא...
אני מבין אותה, יש לך מההתחלה. הם ידעו שיש בית הקברות.
שאלה
מצוינת.
זה כאילו היה צריך להיות בציון. זה שיש שם בית קברות, היה צריך להוריד את הציון שלו.
לא, באמת. השאלה היא שבית קברות זה בכלל ציון.
קודם כל, אנחנו נשאר את היישובים.
זה לא לקח כדוגמה, חבר'ה. לקח כדוגמה.
אני לקחתי כדוגמה לפרמטר שאני לא רואה את הביטוי של הציון המצרפי במטריצה ששמתם. ושאלתי האם זה בא לידי ביטוי.
זה כמו שהוא אמר, זה נכון. בית קברות זה לא ציון, זה לא. פשוט לא.
אנחנו נשב עם היישובים ונדייק, ויהיו עוד מידעים שאולי אנחנו לא ראינו אותם, כי הם לא הופיעו בכל הפרמטרים. זה לא שם ישב, זהו, שם.
אני רוצה להדגיש גם...
כל השיתוף ציבור מצטענו.
זה שזה ככה, זה מראה שעשינו עבודה טובה. המספר, המקום ראשון, יש אחריו גם שני ושלישי, זה לא אומר שהוא ואין בלתו. נפגשים עם היישוב, עושים עוד ציור, רואים את המגבלה, כי גם אם יש לך שם בסוף רק 10 או 20 דונם, אני לא יודע, כרגע, וזה בלי לפגוע בבית קברות, זה כבר צעד ראשון לשכונה הראשונה, כדוגמה, אבל אחריו יבואו המרחבי חיפוש האחרים, יכול להיות...
רק אגיד, זה לא רק הבית קברות, יש שם מכלול
שלם של מיליארד, זה... במספר 2 יהיו יותר מגרשים במספר 1.
כן, למשל, ואז נתחיל ב-2, כלומר זה נותן לך ארגז כלים להבין את השטח, לראות מה התיעדוף שלך, אבל בסוף יד רוצים לגדול ל-700, זה לא יבוא מהשמיים, צריך לראות איפה וכמה ובאיזה צפיפות. ולכן,
אני רק רוצה לסדר את הדרקטור למחר.
זהו, זה שקפים.
משקפים אחרונים.
לא, לא, זה אחרון.
אנחנו פה בשלב ג', תעברי הלאה.
לא, לא צריך
לעבור. נגמר, דני, נגמר, נגמר, נסתיים.
חשיבה
כזאת.
הבנו את הרעיון, את התוכנית, מדהים.
זה, אני לא ישר כוח.
לא, 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 לא. אנחנו עוברים את הפעמים.
אני רוצה לך משהו
שלא.
אני מודאג, אני לא מודאג מזה שאתי שלי, הוא ישנו, הוא לא הולך לשום מקום, יש לך שנה שלמה לשאול אותו איזה שאלה שאתה
רוצה.
את תשאלי מה שאת רוצה, לא הוא יענה, אני יענה, כי רק ככה זה יהיה תשובה קצרה.
אתם דיברתם על אזורי התרחבות, אבל לא דיברתם על הבניינים הקיימים היום בכל יישוב. יש איפה התייחסות, איפה התייחסות למבנים? כל בית בעצם יכול לעשות, אפשר לעשות טבעות שבמקום יחידת דיור אפשר 4 יחידות בכל אחד, אם מעשיר לא מופיע, וזה בכלל לא מופיע התייחסות לבנייה קיימת, לאינפיל, אבל לא אינפיל שטחים שהם ריקים, אלא מבנים.
תסתכלי עליי, אני הולך לענות.
בית פרטי, אני רוצה עכשיו שיהיה בו 4 קומות, ואז אתה מוסיף לך 3 יחידות בלי לגנוב.
תסתכלי עליי. כיוון שאנחנו חיים פה, אנחנו לא צריכים שיבואו מתכננים ויסבירו לנו שאי אפשר לבנות על הבית קברות של מיאר, אנחנו יודעים את זה. בסדר? אני גם לא צריך להביא מתכננים בשביל להסביר לנו שעל כל ה-6,000 יחידות דיור ביישובים היהודיים, היהודיים, כבר חצי להם כבר מפוצלים. כבר היום מפוצלים. כבר היום מפוצלים, ובעוד 20 שנה כולם יהיו מפוצלים לפחות לשתיים, אם לא לשלוש.
אז להסדיר את זה
בצורה. רגע, רגע, זה אנחנו לא צריכים אותם בשביל זה. כמו שאני אמר, צריך לקחת את זה בחשבון, צריך לראות את זה בחשבון הסופי, וזה הכל. זה, אנחנו גם, התוכנית אב לפיצול, כבר הגשנו אותו, והוא עבר כבר במנהל התכנון לפני 10 שנים, והוא לא מאושר בגלל המנהל ומשרד המשפטים, הוא לא, לא בגלל משהו אחר. רק שתבין, זאת אומרת, הבתים, ה-6,000 בתים ביהודים, הולכים ומתפצלים, הם כבר חצי מהם מתפצלו לשתיים. בבדואים, ה-2,500 יחידות דיור, הם כבר חלק מהם מפוצלים ל-4 ול-5, לא ל-2, ל-4 ול-5. אז זה ברור, זה גם בסכנין אגב ככה, זה בכל מקום ככה, זה בכלל בא זה. אז ככה שזה לא איזשהו משהו שמפתיע. עכשיו זאת התשובה, ואל תסבכי עכשיו את הזה עם כל הסיפור הזה, אנחנו יודעים לקחת את זה בחשבון.
לא, זה מופיע בדוח
של
הפירוץ, איך לעשות אינפילים, שברור שביישוב כמו קומון, שיש שם מגרשים של כמעט 2 דונם,
זה בכלל זה כבר
בקו הקיים. אבל זה חלק מהדוח.
כן,
זה.
כן.
האם כל יישוב יש מתאר
ולמטיה? האם כל יישוב יש מה?
כרטיס, כרטיס. יש הרבה חסדים בחודית הזאת. קקל, ויעור, וקרמיאל, ושטחי שיבוט של היישוב
השכן. ברור, ברור, ברור.
היישוב השכן.
מנהלת, ברור.
אני חושב שזה רעיון יותר וירטואלי מאשר יעלו. ככה, לפי דעתי, עם חסמים, הרבה חסמים.
אנחנו...
ואם זה תחום בזמן, תוכנית האב, מימוש שיבוט.
אנחנו שקלנו להיכנע, ולהגיד שאנחנו, חוסניה לא תגדל. ושבני חוסניה ילכו ויבנו בסלמה או בסכנין. ואנחנו פסלנו את האפשרות. אנחנו אמרנו, רס בן אנו, חוסניה הוא יגדל. בסדר, זה הכל. טוב, מה?
אני רוצה, אבל אני מעריך את העבודה שנעשתה, אני חושב שיש קצת פער בין איך שאני ראיתי את המצגת, אמרתי על כולה, בין איך שאתה מציג את זה, שזה תוכנית אב לעזור ליישובים לטקט הבא שלהם, לבין תוכנית אסטרטגית תכנונית, שזאת יוזמה מבורכת, בעיניי שצריך אותה במסגר, ואני מסתכל 20 שנה על האזור הזה, על אזור הגליל, ואני רואה הרבה מאוד סיכונים שהם בכלל לא מופיעים פה, אנחנו קצת כאילו, יש פה ניתוק בעיניי בין התוכנית היפה הזאת והנאיבית למצב בגליל.
אנחנו עושים תוכנית.
אתה יכול להגיד שזאת לא תוכנית שנועדה, תראה, זה מאוד בולט, בלספח תחבורה זה בכלל כאילו, הוא ממש בעיניי. לדבר על התוספת לחידות בערבית, על כביש 7955, זה בדיחה כשסכנין בערב הם תוכניות כוללניות של להכפיל את האוכלוסייה. אז איך אפשר לדבר על 7955 ועוד 2 יחידות בערבית? זה לא רציני. סליחה, יעשו, נעשתה פה הרבה עבודה, אני לא מזלזל בזה. ואין, יש פה פספוס, אולי זאת לא הכוונה, יש פה פספוס, שאני חושב שאנחנו צריכים גם, יש הרבה מאוד אתגרים מאוד גדולים למסגר ב-20-30 שנה הבאות. לא בטוח שצעירי ישראל ירצו לגור במרחב הזה בעוד 20 שנה, בגלל המצב בכרמיאל, בגלל התוכניות הענקיות שיש סביבנו. וזה לא בא לידי ביטוי בתוכנית אסטרטגית של 30 שנה.
אני ככה, אני מבקש, מה שאני קורא, זאת הייתה שאלה ארוכה ואני נאלץ לענות לתשובה קצורה. יש תוכנית אסטרטגית כלכלית, לפיתוח כלכלי, להכפלה של שטחי התעסוקה. הוא מדיבר פה על 80,000, 80,000 זה כולל את הבדואים. לפי דעתי היה לנו צריך להיות כבר היום תוכנית כזאת, והיינו יכולים לדבר, כמו שמדברים בסכנין, שיש להם 30,000 תושבים ויש להם כבר תוכניות ל-120,000. בסכנין, 120,000. ובתמרה, שיש להם 40,000 תושבים ויש להם כבר תוכניות ל-200,000. הם כבר בנו שכונה, רק השכונה שם, שמעל מצפה אבי, שתופסת שם תכנונית וקונספטואלית את הגבעה, שמעל אל עוש שם, זה 100,000 אנשים שאין אותם בכלל ולא יהיה אותם גם בעוד 100 שנה. אז מה? אז לא לתכנן? אז אנחנו מתכננים. אנחנו מתכננים בגבולות הסבירות. סליחה, סליחה, ולסיכום התשובה שלי, חכה שנייה, לסיכום התשובה שלי. אנחנו מתכננים בגבולות הסבירות, ואנחנו מתכננים בגבולות העליונים האפשריים של הסבירות. ולכן, מי שבא אליי בטענות למה 1400 ולמה 700 ולמה זה, אז זאת התשובה. כי השכנינו מתכננים מעבר למגבלות העליונות של הסבירות.
אלא
אם כן תהיה הגירה לגליל. לא, תהיה הגירה
לגליל, בסוריה. יש לי אמירה, יש דני אמירה לא שאלה, אבל מאוד קצרה. אני רוצה להגיד שאני מאוד מברכת על העבודה הזאת. אני מבינה שזה לא פותר, יש שם הרבה בעיות. זה לא פותר את כל הבעיות. אבל אני שישבתי בוועדות אסטרטגיות בתוך היישובים שלנו, על הבעיה והיה לי כלי כזה. אנחנו ניחשנו. יצאנו מסיורים ולא הבנו כלום. אני מאוד מברכת על זה, אני חושבת שאפשר לעבוד עם זה. אני חושבת שההנהלות שלנו מקבלות מתנה. תודה רבה.
חברים, אנחנו... יש לנו עוד...
אני רוצה
להגיד שפה
לתוכנית הזאת, אני גם עברתי לשם, באמת, עשיתם שם עבודה מדהימה. יש עוד מה לעשות, אבל באמת העבודה הזאת היא מדהימה. ואני באמת נכון שצריך להתייחס גם למרחב, לא רק... אתה התייחסת רק לכרמל, מה שאתה אומר זה גם נושא סוף.
אגב, כרמיאל זה לא רק כרמיאל, זה בקעת בית הכרם.
בסדר, אם אתה קוראים לגמרי סכנין, והרב, צריך להתייחס לסביבה שלנו, אי אפשר להתעלם ממנה. כל היישובים פה בסביבה הם מאוד משמעותיים פה, כי אנחנו גם שירותים שאנחנו צורכים, אתם צורכים
איתם. זה בתוך התוכנית בהתחלה. כל היישובים מסביב הם בתוך התוכנית והסתכלות על כל היישובים. נכון. לא ראיתם את זה. אני בשמי ובשם כל הנוכחים מתנצל בפני המתכננים על הלחץ הזמן.
אבל אנחנו קראנו את המצגת.
אני מזמין את כל חבר במליאה. שימו לב אליי, כל חבר במליאה, כל חבר במליאה מוזמן לפתוח את היומן שלו בתיאום עם הלשכה ועם היישוב שלו, להתחבר למפגשים שהולכים לקרות פה עם היישובים ולהיות שם. כי זה שאלות כאלה שאתם נכון. זה המקום ולא פה.
שיש לנו היסטוריה, וגם נגיד אצלנו כשהוועד התחלף ומזכיר להתחלף, יש לנו היסטוריה שדברים לא נסגרים ברמה הזאת.
מאיפה את?
שאתה שם לשלוב בעצורה מרוכזת. אני רוצה לוודא שזה לא מתפספס. אנחנו רוצים להיות חלק.
אם נוכל לקבל את הזימון שהמעלה שלנו מקבלת.
בדיוק, אתם יודעים מה אני אמרה, בסוף אנחנו מתפספים כולנו. תעזרו לנו להחזיק את זה.
אנחנו, אמרתי לך, אני מקבל על הלשכה, לא על עצמי, את מלוא האחריות לידע אתכם, כמו שהעברנו את כל ה-81 דפים ונעביר את כל ה-400 דפים. אתם תקבלו עליכם אחריות לפתוח את היומנים ולהיות בקשר עם ההנהלות של עצמכם לגבי אותם מפגשים. לא אני, אתם.
דני, דוק של 400 עובדים יגיע עוד מעט אליהם ואז יהיה את הכרטיסיות של היישובים.
אני מבקש לאשר את המעבר משלב ב' לשלב ג' בתוכנית האב. מי בעד? יש מי שמתנגד? אני מודה לכם, אני מודה גם לכם, אני מודה לכם אצל גם כן על הזה.
זה מה שמעת שני דברים מאוד גדולים, חשובים, יישר כוח.
יאללה, דברי.
חברי, לפני הדבר אני ברשותה עושים את רשימת הקברי חלטתי אם קראתי למרות בוא, זה אתה
לא
חלה.
לא, לא,
חלה. אני רואה פה כבר. אני רואה פה
כבר. מה אתם מתרגשים? שזה יהיה מוכן. אני אמרתי.
בתברים, אני מזכיר. אני מזכיר.
חבר'ה.
אני מזכיר לכם, אני אסב תשומת לבכם, וזה שבתברים יש פה אישור של הלוואה לתכנון של כפר גבנאים של 700 שקל. בנוסף לזה, הסעיפים האחרים, לימור תציג אותם.
אפשר לעבור, אפשר לחלק.
בבקשה.
יש לנו הקצבה חדשה מקרן קיימת לשבע מיגוניות שבועות לפי מיפוי שהם עשו, אז ככה דבר נחמד. מתחבר למה שדיברנו קודם, אתם רואים שפה יש קידום מימון של המועצה לתכנון ההרחבה במורשת, 400,000 שקל, שבה הסכם גב, אנחנו לא נצטרך לממן את זה. הנושא של תכנון כפר גמלאי. עקרונית, אישרנו לפני שנתיים את התכנון ועד 8 מיליון שקל הלוואה. לפני שנה אישרנו פה תבר של 2 מיליון שקל הלוואה, ואז הגשנו את הבקשה למשרד הפנים. לקח לנו כמעט שנה, כי הם החליטו שהם רוצים לרדת לעומק של התוכנית ולאשר כבר באופן כללי את התוכנית, ולנו זה היה גם חשוב. ורק בימים האחרונים, אחרי שזה עבר שם את המחלקה המשפטית ואחרי נסיעות שלנו למשרד הפנים, יחד עם
הלאה.
תודה רבה.
אני מפגש.
ברור, ברור.
חכה לי בפור.
אני רק אומר שזה היה 20 דקות בלוז וזה היה שעה ו-10 דקות.
נכון, הגענו כבר לשלב הפרקטי.
אבל כנראה שזה חשוב.
הגענו לשלב הפרקטי, שמוכנים לאשר לנו כבר את כל המסגרת, שזה 7 מיליון שקל לקידום התכנון, אבל הם ביקשו שנאשר שוב במליאה את התבר, לא עד 2 מיליון שקל, אלא 7 מיליון שקל, לכן אנחנו מעלים את זה.
כדי שהם יעבירו את הכסף?
החלטה ייחודית, אמרת להצעה.
כדי שיקחו את ההלוואה מהבנקים.
כן, אבל גם להוציא את זה מהתברים ולהחליט על זה
כסף. מי בעד לאשר את התברים, כולל ההלוואה של הכפר גמלאים? יש לי מתנגד.
החלטה מיוחדת.
באמת, מתנגד להצביע את היד.
אני נעלה.
כן, אני ממש מתרגשת היום מהישיבה. דברים גדולים.
אני רוצה לבוא תמיד, אז יהיה לנו ישיבות.
לא, לא, לשאול את השאלה, כן.
יש, תמר, סניה, אין מגונים.
אני באה כמדע מחויבותי, יש לי עוד מחויבות.
אז אני מבקש,
אז אני מבקש לרשום בפרוטוקול שמבין השבע המגוניות האלו ביקש נציג חוסניה שאחד מהם יהיה בחוסניה. אני לא מבטיח כלום.
לא, אתה אכלת אותה, הוא כיוון שתיים שאני אקבל לך.
השאלה הכי חשובה.
אוי, אוי.
אתה עושים ארוחת אפטר.
אתם רוצים כל אחד להגיד שרוצה ביישוב שלו?
עכשיו זה כל יום, אבל רמדאן זה לא כל יום.
מה עכשיו? מה צריך
להצביע? אישרנו את התברים. מה שצריך להצביע עכשיו זה לא על המגוניות. מה שצריך להצביע עכשיו זה על החלטים של המורים.
רגע, 7 מיליון סגור, יש לך משהו?
סגור, אישר, לא שר.
וזה אחת
את זה כסי. לא, זה בסבר, זה בסדר, זה בסדר.
אני מבקש בסעיף נפרד ובהצבעה נפרדת, למען הסוף ספק. בתפר של הגיוס של 7 מיליון, הלוואה למימון תכנון כפר הגמלאים, מי בעד? האם מישהו מתנגד?
אני.
פעם שנייה, הנה, בבקשה, יש מתנגד.
האם יש נמנע? האם יש נמנע?
נכון,
תמיד התנגד. הכל בסדר, האם יש נמנעים?
אני מודה לך על ערנותך. כן. האם יש נמנעים? לא.
היה זה דיון, הוא בכלל
התנגד. נכון, היה. חלטי.
זכותו.
טוב, חברים, אנחנו...
חלטי. את כולם לחופש, עכשיו.
אתם ראיתם את הרשימה, יש לכם התנגדות, אתם רוצים שאני אעבור על זה?
זה לא מופיע לך.
מה?
זה פורמלי, אנחנו עושים.
אנחנו...
יש לנו... מורה מבית ספר קציר, שעובדת, מבקשת חל"ת מלא, היא מעוניינת במשרה מלאה בחטיבה העליונה בלבד, ללא חינוך בשנה הבאה, הדבר אינו מתאפשר ויכולים לתת לה רק 16 שעות. זה לא מספיק לה, והיא מבקשת לצאת לחל"ת. היא סגרה את זה מנהל בית ספר. מישהו, יש לו התנגדות? מעיין שטרית.
אפשר לדלג עליו
ולהגיד. היא פשוט אמרה לי שהיא לא ראתה את הטבלה בגלל
זה. אז תגידי שראית.
הרשימה הועברה לכם.
חברים,
זה פשוט לא נעים.
אני...
רגע, אני רוצה רק להגיד משהו.
לא נעים.
לאבא, אפשר לשים ראשי תיבות של השמות.
נכון, זה בטעות. אני ראיתי, אבל זה לא נורא, זה לא קרה, זה רק חלטתי.
אני מצביע לכולם ביחד.
חברים, תקשיבו. הכל סגור עם מנהל בית ספר.
אני רוצה לדעת כמה שפחות. זהו.
מי שרוצה חלטתי, אני אגיד או לא.
אני לא מכיר את יריב פלוין, אני מכיר את יריב יפרח.
חבר'ה, תנו לה לסיים, כי באמת יש הרבה מה לעשות.
יש מישהו שמתנגד?
לא.
לא.
יש מישהו שנמנע?
לא. שיהיה לה בהצלחה. סיימנו?
כן.
לא, לא, תכונים, לא לקטור. מה תכונים?
אני לא שמעצה עכשיו איתנו.
לנו...
עכשיו פורקום.
רגע, יש לנו דיווחים.
בואי נתקלתי
את היום.
אני הגעתי, נראית כמה ישיבנים.
יש לי שלושה סעיפים.
זה היה במקומות שבהם הייתי היה עדיף להיות פה.
לצורך הסעיף הראשון הכנתי מצגת עם 81 שקפים.
מה עכשיו פספסתי, מה אמרת?
אני אעדכן אתכם פעם הבאה, תודה רבה, שלום.
לא, יש משהו חשוב? יש משהו חשוב?
הכי חשוב זה מה שאנחנו נשארנו עכשיו. שני הדברים האלו.
מה זה עשינו?
יש עניינים אחרים, אבל...
לא, התחלת לדבר על האינפילים של 40 יחידות. תדגיש את זה טוב, כי זה עוד לא חשוב. אז תעזור.
יאללה. סתם, כי זה חשוב.
אני חושב שזה אומץ יותר מדי, אני חושב שזה אומץ יותר מדי, כאילו לשמור עליי, מספיק